עכשיו ב-103 FM ספורט עם שרון דודוביץ', צבי קשרף ויוני הללי.
שלום רב, שלום לכולם, אני מקווה שאתם שומעים אותי, אני מקווה שאתם שומעים אותנו. אנחנו ביום חמישי של ספורט, של ספורט עמוס, של שבוע ספורטיבי עמוס, ואנחנו לקראת סוף שבוע ספורטיבי עמוס, ואמת, כל יום יש המון המון ספורט, וגם היום אנחנו נהיה אתכם בשעתיים הקרובות בתוכנית הספורט. עם נבחרת ישראל, ננסה להבין מה צופן העתיד, אנחנו נהיה עם כל הכדורגל הישראלי שחוזר בסוף שבוע הקרוב עם ליגת העל, נהיה עם מכבי תל אביב ביורוליג, אתמול ההפסד של הפועל ירושלים, וגם עוד הרבה דברים, גם קצת NBA, המון המון, איתי פה יחד באולפן, יוני הללי, שלום, מה שלומך?
אהלן חברים, אהלן, תגיד, נו. אפשר להתחיל במחמאה?
לתלוי.
בנך ובן צביקה יש 30 שנה. הוא נראה כמעט בגיל שלך.
צביקה, שם, תראה, צביקה,
כשאתה שם את האוזנייה ככה, זה לא עושה אותך קול. שים אותה כמו בן אדם, את האוזניות.
אתה צועק בתוך האוזנייה, עותק. זה לא התוכנית של הבוקר של חיפה.
אני חשבתי שהוא עומד לתת לי מחמאה, אתה יודע?
למה שיתן
לך מחמאה? למה לא, מה? אני עורך פה.
כשאתה תתבשל ותהיה יותר ותיק, הוא ייתן לך.
תשמע, באמת צביקה נראה טוב, אבל יוני.
נכון, נכון, לגמרי.
אני גם בטוח שרוב החבר'ה, ברדיו אתה נראה מעולה גם, יוני.
אומרים היום שרואים בפייסבוק.
רואים, אל תדאג, רוב המאזינים שלנו היום יוני הם בפייסבוק. טוב, רגע, לפני שנתחיל לדבר, כל אחד יש לו את הדברים שלו. צביקה, תקשיב, אני מאוד אוהב כדורסל ישראלי, אני אוהב בכלל גם כל מיני כדורסל, ואני נורא רוצה בהצלחת הקבוצות הישראליות. אנחנו נדבר אחר כך על מכבי תל אביב וגם ניכנס על הפועל ירושלים. אתמול, הדקה האחרונה במפעל די מכובד, ליגת, מה שנקרא, ליגת הלוף, צ'מפיונד ליג, של פיבה גם שם מביך לכשעצמו. הדקה האחרונה, בין הפועל ירושלים למנרסה, לא יודע אם יצא לך לראות יוני, זה באמת, ואני ראיתי,
יצא.
מאות אלפי דקות של כדורסל, שזה רק לעומת העשרות מיליונים של כדורסל שרץ ויקה. זה באמת אחת הדקות המביכות שאני ראיתי אי פעם של כדורסל, מצד שתי הקבוצות.
אבל אני אענה לך,
ברצינות.
לא, אני אענה לך על זה. הדקה האחרונה הייתה נוראה, אבל המשחק היה נורא. עכשיו, מאחר ואני ואתה משדרים ליגה ספרדית,
יורוקאפ,
הקבוצה הזאת עם מנרסה, השנה היא אחת הקבוצות החלשות בליגה הספרדית.
כן, פתחה לא
רק טוב. רק בשבת הזאת קיבלה בחובנתות בדלונה, שהיא לא קבוצת על, היא לא ריאל מדריד או ברצלונה, 43 הפרש. ירושלים, המשחק הזה היה חשוב לה, היא פשוט לאורך כל המשחק, להוציא את ה-8-0 כן. בהתחלה, הראתה משחק מפוזר, מבולגן, אני לא יודע, לא יודע מה להגיד לך.
אבל זה היה באמת מוזר.
עכשיו, הדקה האחרונה הוסיף השמן למדורה, אבל זה היה המשך ישיר למה שקרה במשחק.
זה באמת היה מאוד מוזר ומאוד לא נעים. יוני, מה אתה מביא, ותביא לי משהו טוב, כי אני מודה שהתגעגעתי ככה קצת, בוא נתווכח קצת, אם יש על מה.
אין, לא, תשמע, קודם כל צריכים להיות רגישים, כי צביקה, אתה אומר לו, מראה לו אצבע, הוא מתווכח איתך, אז אני נזהר איתו, הוא לא...
צביקה מדבר מהלב, בכלל אתה לא יכול לנצח, אף פעם לא יכול לנצח אותו בוויכוחים, זה העניין. עם צביקה אתה אף פעם לא יכול לנצח אותו בוויכוחים.
שמע, אני אהבתי את הכותרות אתמול והיום על ערן זהבי. 3 מיליון יורו, ובהולנד... משתגים, איזה סכום, וחבר לקבוצה, ומועדון, ויוצאים נגדו, בפודקאסטים, ובתגובות.
אם משלמים לך כך.
מה, כל הכבוד?
א', נכון, וב', 3 מיליון יורו בסטנדרטים ישראלים, אני מכיר כמה שחקנים שעלו לינקה לשחר 3 מיליון ו-4 מיליון יורו.
לעונה?
ולא שמעתי פה את...
מה, לקנות הכרטיס או לעונה?
לעונה מיליון 200 עלות מעביד.
אבל העניין יוני שבכדורגל ההולנדי לא רגילים, זאת אומרת, נכון שהוא משלמים יותר מהכדורגל הישראלי,
הם רגילים למכור
נכון,
שחקנים.
לא, אין שם סכומים גבוהים שמשלמים בכדורגל ההולנדי, לכן שם התרעומת על או לפחות הכותרות הגדולות, לא, כי הם עכשיו, לא רגילים שם לשלם סכומים כאלה.
אבל עכשיו יגדל הלחץ עליו לקחת אליפות ולהכניס גולים עם הכסף.
שמה, הם בבעיה. אליפות הוא לא ייקח.
הם בבעיה שם.
לא, אייקס הפסידו במחזור האחרון לפני הפגרה, אבל אייקס טובה.
אייקס טובה
כן, המון. כן, אליפות הוא לא ייקח, זה דבר אחד. דבר שני, מה זה לחץ? שנה הבאה נגמר חוזה. בכל מקרה, הוא כבר את השישה מיליון יורו גזר.
כבר קיבל.
בסדר.
הוא קיבל אותם, בדיוק.
כן, אנחנו השאלה, נסכם
השאלה אם ייקחו אליפות, איינדובן, אולי ייתנו לו עוד חוזה, והפעם הוא יבקש שישה מיליון יורו לעונה. ויתנו לו.
אני אגיד לך משהו לגבי רן זהבי. העונה הראשונה שלו הייתה עם המון עליות וירידות, היה שם קטע, גם
שהחולה
קורונה קצת וזה, הוא פתח לא טוב את העונה, אחרי זה המשיך לא רע בכלל, אבל הקבוצה כקבוצה, המון המון ביקורות שם על רוג'ר שמיט, המאמן, ובכלל על פס ויינדומן. והשנה, אם הם לא לפחות נאבקים על התואר, יחד עם להגיע רחוק באירופה, אז כל הקבוצה תהיה בבעיה, והעניין הוא עם אירן זהבי, גם אפרופו הסכומים, הוא שחקן של מאמן, זאת אומרת, המאמן הביא אותו, המאמן, הוא היה מה שקרה זה...
הכיר אותו מסין.
הוא הכיר אותו מסין, זה היה הג'וקר שלו, הבנקר שלו, איך שלא תרצו, אז הוא הולך איתו ביחד, פחות או יותר. טוב, אנחנו איתכם בשעתיים הקרובות, אני נגיד שלום וגם נגיד תודה לכל מי שלוקח חלק בשידור הזה, אורחים ומפיקים, שר פלסנר, מלי בנימינוב איתנו, אחראית על השידור מ-103, מעיין לויטין, ברדיו צפון 104.5, אמג'ט בדר, בדיגיטל, ג'וני דוב, רון שהין, יעל טלמן, ואנחנו בכל המדיה
אחר... ג'וני דוב.
ג'וני דוב, נכון.
בן אדם חי באמת עם השם שלו.
זה ביטוי מהתנך, לא?
כן.
אנחנו בכל המדיה החברתית, וגם לייב בחמל, פיטספורד, באפליקציית חמל. אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו, עם עוזר מאמן נבחרת ישראל, בתום שבוע מעניין למדי, מרקו בלבול, ערב טוב.
ערב מצוין, שרון. מה שלום? רון, בסדר גמור, תודה.
טוב שלא היו פה עוד, היה לוקח חצי מהתוכנית. לא, לא רון, צביקה פה, יוני פה. זה יפה, יפה, זה כמו שצריך.
נימוסים זה החלק החזק שלך, מרקו.
תודה.
תגיד, מה שלומך?
הוא צחק איתך, מרקו.
בסדר גמור, מורזבים מהמשחק עם סקוטלנד מאוד, זה עדיין לא עובר. וזהו, וממשיכים. קדימה.
ובתור אחד שרואה בפריזמה קצת יותר רחבה, זאת אומרת, לא רק התוצאות, למרות שהתוצאות זה מה שחשוב, ותכף פה אני מניח שיהיה מי שיתנו לכם בראש על התוצאות, כן או לא, כמה שתכננתם להשיג, בצורה שתכננתם לשחק, אתה מרוצה מאיך שנראיתם, מאיך שנבחרת נראיתה מול סקוטלנד, מאיך שנבחרת נראיתה מול מולדובה?
תשמע, לשחק את סקוטלנד, אצלה בבית, מול קהל ביתי, מגרש מלא אחרי הקורונה, לא צריך לדבר בכלל על היכולת של סקוטלנד, שהיא הרבה יותר טובה בשביל ישראל. אז איך שהמשחק נפתח, היינו מאוד מאוד מרוצים, כמובן לא משלושת השערים, כמובן לא מהחצי השני שהיה פחות טוב, שירדנו באינטנסיביות, בכושר הגופני שהשפיע עלינו מאוד. הייתה לנו כבר נקודה ביד, ויכולנו לחזור שם נקודה מאוד משמעותית להמשך הקמפיין. הספגנו בנייח, אסור שזה יקרה, אבל זה קורה בכדורגל.
שמע, מרקו, אתה יודע, אני נותן לך הנחות, כי אתה חיפאי ביסוד שלך. אבל כן, אבל עכשיו אני אתן לך. אבל תראה, כל הזמן מדברים על הדרך של רוטנשטיינר, לא שמעתי מה הוא אמר, אבל אם צחקתם זה כנראה מצחיק, כי מרקו עד שהוא מוציא משהו מצחיק, זה לוקח זמן. תקשיב, אני נותן, כל הזמן מדברים על הדרך, חשובה הדרך, חשובה הגישה, חשוב חדר ההלבשה, אני אומר רק דבר אחד חשוב, מבחן התוצאה, במבחן התוצאה הבאתם שלוש נקודות משש, זה בסדר, סביר פלוס, זה הרחיק אותנו מהסיכוי בכלל להגיע להצלבה, אבל אתה יודע מה? גם הדרך היא גועל נפש. מה, אתה יודע, זה נראה, אתה מפסיד בדקה 94, אז נכון, זה מזל. אבל אתה מוביל פעמיים ואתה מאבד יתרון, אז תגיד, קורה במשחק חוץ 50 אלף צופים. נגד מולדובה, אם לא היה את הקרנבל הזה סביב ערן זהבי והיד המונפת של, והמחווה לשפיגלר, משחק על הקרשים, נבחרת בלי יכולת, נבחרת בלי מעוף, אני לא רואה מה יהיה פה, אני לא רואה פה את השינוי, ויש לך את החלוצים הכי טובים בישראל, שהיו אי פעם בנבחרות, וליוויתי 25 שנה נבחרות, לא היה בנבחרת אחד, זהבי, אבדה, מנור סולומון, אצילי, אני לא מדבר שאצילי לא היה עכשיו, וכאלה שחקנים לא היו בחלק הקדמי.
דבור.
תסביר לי, מה הדרך.
קודם כל, אני חושב שאתה יודע, אחת המדדים לראות אם הנבחרת משחקת כדורגל חיובי, כדורגל טוב, בא לכל מגרש במטרה לנצח, וזה מה שיצרנו בהתחלה, נגיע לכל מגרש במטרה לשחק כדורגל התקפי, ואמרת נכון, יש לנו התקפה מדהימה, התקפה באמת, שהרבה שנים לא ראינו דבר כזה בנבחרת ישראל, פשוט מושלמת הייתי אומר, ויש לנו את זבדה, ויש לנו וייסמן שהם מצוינים, ובכושר מצוין לספסל,
ומונס לא הזכרתי אותו.
אנחנו רואים שהמדד אחד זה שהקהל בא למגרשים, סמי אופר, אווירה מדהימה, הקהל תומך בנבחרת.
סמי אופר, היו אולי 12 אלף איש. מרקו, בסמי אופר, הייתי נגד אוסטריה, היו 12 אלף איש, לא רע. עד כמה שיוני אמר לי, בחיפה, בסמי אופר יכולים להיכנס 30 אלף איש.
30
אמרתי.
כן, אבל צריך להתחשב בהרבה נסיבות, ב-12 או 14 אלף שהיו בחיפה, תמכו בנבחרת.
חוץ משכאלה לא ידבור.
בערב חג, אני חושב שרואים שהקהל מגיע.
כן, אבל מה זה קשור לשאלה שלי, מרקו? שאלתי אותך על הדרך, הוא עונה לי כמו אברהם גרנט, אתה מבין? הוא לא משתחרר. מה זה קשור לדרך? תגיד לי.
אתה רואה דרך שהיא מודוות, עם משחק מאוד מאוד התקפי, עם לחץ גבוה, נבחרת שבאה לכל משחק, השחקנים באמת נותנים את כל מה שיש להם, אתה רואה נבחרת שמחוברת, אתה רואה נבחרת שיודעת מה רוצים ממנה על המגרש, זה דברים שהם חשובים, רואים דרך, רואים התקדמות, רואים שחקנים צעירים, אז הדרך לדעתי טובה.
מרקו, אני פה בעמדת מיעוט באולפן, וזה בסדר, אבל אני כן, היו לפרקים, אפילו פרקים יחסית ארוכים, שכן נהניתי מהקמפיין הזה של נבחרת ישראל.
לא, אבל לא אני דיבר על השבוע, שני המשחקים של השבוע.
שבוע, לא, גם דיבר על משחקים קודמים, זאת אומרת, אין דרך בעיקרון, אומר יוני הללי, אבל העניין הוא שמדברים על איזושהי דרך, ואני מנסה שתנסה לעשות לנו סדר. העניין הזה של הקיבעון של השלושה בלמים, לא משנה אם זה אוסטריה, ולא משנה אם זה סקוטלנד בחוץ, ולא משנה אם זה מולדובה בבית. זאת אומרת, האם אתם, הצוות המקצועי, יותר, היה בקמפיין הזה קצת יותר מדי מקובע על שיטה אחת, ובלי איזשהו, אני אגיד את זה כך, גמישות טקטית?
אני חושב שאתה יודע, כל הזמן מדברים על שיטה של שלושה, של ארבעה, זה תלוי איך אתה מציב אותה למגרש, ולפני רגע יוני באמת דיבר על התקפה המדינה המדהימה שלנו, יש חופש מוחלט גם למנור, גם למונס, עם איראן כמובן, עם שון כאן מהספסל, או הבאדה נכנס, יש להם חופש מוחלט לנוע בחופשיות בהתקפה, אתה יכול לשחק את השלושה בלמים מאוד הגנתי, אתה יכול לשחק עם רביעת הגנה, מאוד התקפים, שלושה בלמים, עם רביעה מאוד מאוד הגנתי, זה תלוי, אתה יודע, אנחנו משחקים את השיטה הזאת מאוד מאוד התקפי, וכשאנחנו צריכים לעשות את השינוי, אז אנחנו משאירים לפעמים את מנור על הקו, בצד שמאל לבד, ומוציאים בלם או מגן, ועשינו את זה נגד מולדובה בחוץ, שאני צריכים את הנקודות, אז זה תלוי.
אבל הכעס שיש, והיה אני חושב ביום שבת, זה על ההבדל בין המחצית הראשונה מול סקוטלנד, לבין המחצית השנייה מול סקוטלנד, ואתה דיברת על נקודה חשובה, נקודה לאו דווקא הייתה תוצאה טובה עבור נבחרת ישראל בקמפיין הנוכחי, כי זה היה אומר שסקוטלנד צריכה להפסיד במחזור האחרון לדנמרק, וישראל צריכה לנצח את אוסטריה, זה תנאים הרבה יותר קשים מאשר אם ישראל הייתה מנצחת שם, הייתה תחושה שבמחצית השנייה מול סקוטלנד, ישראל הולכת אחורה, הולכת יותר מדי אחורה, בלי איזשהו ניסיון לתקוף, גם החילופים היו יחסית הגנתיים. האם בדיעבד שניתחתם את זה וסיכמתם את זה, האם לדעתך זו הייתה טעות?
גם כשאנחנו מנצחים וגם כשאנחנו מפסידים, כמובן אנחנו מנצחים את הדברים, מעבירים אותם לשחקנים, מנצחים כמעט כל נקודה במשחק שלנו. אני חושב שבמשחק בסקוטלנד ניצחנו, ואני לא אוהב להשתמש בתירוצים, אבל בשתי בעיות מאוד מאוד מאוד, אני מנצחתי קריטיות. אחת, זה שכמעט איבדנו את כל החוליה האחורית שלנו בגלל פציעות, יותר משלושה שחקנים בהגנה היו פצועים, זה בחוליה אחת ספציפית, וזה משהו מאוד מאוד קשה, קשה לעשות את ההתאמות, והצלחנו איכשהו לסדר את זה. אני חושב שנקודה השנייה, שיש לנו יותר מדי שחקנים שלא נמצאים בכושר משחק, כי הם לא משחקים בקבוצות שלהם באופן קבוע, באופן רציף, וגם זיקה וגם אתה שרון ויוני יודעים כמה חשוב הכושר משחק ואיזו השפעה יש לו. אמרתי בתחילת דבריי שראינו חצי השני ירידה פיזית מאוד משמעותית באינטנסיביות, וראינו עלייה אצל הסקוטים, זה משהו שלדעתי השפיע מאוד.
טוב, יוני רוצה לשאול אותך משהו אחרי זה, אני רוצה לשאול אותך בעניין הזה של הכושר הגופני.
תשאל קודם, אם זה בעניין הזה נמשיך.
תראה, מצד אחד אני שומע, ובצדק, אתם יודעים שאני אחד האנשים שצועקים בארץ שלא מתאמנים מספיק, בכדורסל, גם בכדורגל, ושונאים אותי בגלל שאני רוצה שני אימונים ביום. אבל אתם יודעים שיש בעיה בדקה ה-60. מצד שני, יש לכם הרבה ליגיונרים שמתאמנים בשיטות של חול. אז יכול להיות שכדי להכין תרופה למכה, בדקה ה-60 צריכים לעשות חילופי שחקנים.
נזכיר שהפעם יש 5 חילופים.
כן, יש 5 חילופים. אז יכול להיות שהחילופים היו מאוחרים מדי כדי להזרים חמצן למגרש.
שאתה מפסיד, אף פעם החילופים לא טובים, ואני מתאים עם זה, אתה יודע.
לא, אם בדקה...
אתה מנצח ואתה מכניס לשחקן, אתה יודע, אתה הופך להיות הגאון. אבל אני חושב, כמו שאמרת, שהגענו למשחק הזה עם בעיה מאוד מאוד קשה בהגנה, וכל חילוף כמעט שאתה עושה, לפעמים בעמדה כזאת או אחרת, אתה יכול לרדת ברמה, ואז למה הקדמת עם החילוף, או למה איחרת עם החילוף, אתה מפסיד, הביקורת היא מוצדקת, ואני במקצוע הרבה שנים לדעת את זה, וזהו, אני מקבל ביקורת באהבה.
תגיד, אני רוצה לפני כמה ימים, בתוכנית הזו, דיברנו עם ככה בכיר בהתאחדות לכדורגל, לשלומי ברזל, אני חושב שהוא בכיר.
אוקיי. Okay.
ואמר, תראה, אצל הרצוג סיימנו מקום 5 בקמפיין אחד הגרועים שהיו בשני העשורים האחרונים, ומי שהביא את הרצוג, אני מזכיר לך, זה וילי רוטנשטיינר, ואמר שאם נסיים במקום הרביעי, ואנחנו קרובים לשם, קצת יותר למקום השלישי, זה כישלון. השאלה, מה אתה אומר?
אני אומר שקודם כל נשארו שני משחקים בסיום הקמפיין הזה.
שאלתי אם בסוף הקמפיין תגמרו רביעי. נורא, שאלה נורא ברורה.
אז אמרתי, בוא נחכה, בוא נהיה מרוכזים במשחק, וזה אתגר מאוד מאוד חשוב, באוסטריה, וכל מה שמעניין אותנו, ולא מה שיקרה בסוף הקמפיין. אם נכשלנו, הצלחנו, נעשה את הסיכומים
בסוף. אבל אתה יודע מה, זה התשובה הכי מפתיעה שאני שומע ממאמן. שאומר לי עכשיו, ועכשיו, אתה אומר לי, כל מה שמעניין אותנו, זה לא מה יהיה בסוף הקמפיין. כל מה שמעניין אותנו, זה מה
צריך...
אמרת את זה עכשיו.
אז אני אדייק, בסוף הקמפיין נסכם את הדברים.
בסוף הקמפיין. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. לברק בחר הכנת קבוצה לאליפות, יש סיכוי שאתה תראה שתפקידו של וילי רוטנשטיינר, שבוודאות, אני מעריך, לא ימשיך?
אני עובר מאמן, מרוכז רק במשחק הקרוב, וזה מה שאנחנו מצפים.
אפילו יולי אדלשטיין הכריז שהוא הולך להתחרות בביבי, אתה לא יכול להכריז שאתה הולך להתחרות בו?
אני באמת לא חושב קדימה, מלבד זה שיש לנו כרגע שני משחקים בקמפיין הזה, ואנחנו רוצים לסיים אותו.
דודוביץ', מה אמרת לך? דודוביץ', שנייה, מה אמרתי לך? תעלה את אברהם גרנט ישר.
אז אני עכשיו רוצה להגיע לאברהם גרנט, רגע.
רגע, לא, אני רוצה להבין שנייה רק עם מרקו, אני רוצה לרצונות, עזוב שנייה להחליף את ווילי או לא. אתה רוצה להמשיך מבחינתך גם בתפקיד הזה, עוד שנתיים, עם ווילי, בלי ווילי?
עוד פעם, אני אמרתי וחזרתי והיו לי הרבה הצעות, וזה לא סוד. ואמרתי שאני מאוד נהנה ממה שאני עושה, אני מאוד נהנה להיות שחקנים ברמה של מנור.
כן, אבל חודש וחצי יש לך חופש. אתה רגיל להעביר אימונים כל יום.
מהתפקיד, מכל רגע, לעבוד עם הטופ של הכדורגל הישראלי, עם נבחרת כל כך מאוחדת, כל כך שמחה, וכל כך רוצה להיות ביחד. אנחנו רואים...
יוני, שלומי ברזל, תדרך אותו.
אני באמת לא חושב קדימה. לא חושב קדימה.
תגיד, נתניה, ביתר ירושלים, לא מעניין, לא עניינו אותך? לא מעניין אותך?
לא, אמרתי, אני נהנה, אני לא חושב, אתה יודע, על שום דבר מחוץ מהנבחרת.
רגע, אסור לך מבחינת החוזה לאמן גם קבוצה?
אסור, זה לא כמו בקדימה.
אסור לך מבחינת החוזה לאמן קבוצה?
א', גם לא הייתי עושה את זה, גם אם היה מותר לי, כי אני חושב שאתה צריך להתרכז במשהו אחד, זה לעשות אותו הכי טוב
שיש. מה יש להתרכז 5 ימים בשנה, בלבול? מה יש להתרכז?
לא, לא, מרקו.
מרקו?
בלי שום קשר לחובה שלי.
תגיד רגע, שאלה אחת, דודוביץ', אני מבין שאתה רוצה לסיים, אבל...
אני לא, נראה לי מרקו רוצה לסיים.
תקשיב רגע, לפני שנתיים הבאת למכבי חיפה מאמן כושר, זה אפרופו השאלה של צביקה, שקוראים לו קלארק, שגרם, נכון. אני זוכר, כן, אתה יודע, בסופו של דבר אני עוקב גם אחרי מכבי חיפה וגם אחרי נבחרת ישראל, שגרם לקבוצות ששיחקו במכבי חיפה בהדרכתך.
ליפול מהרגליים.
ליפול מהרגליים.
בדקה ה-70.
נכון. ובסופו של דבר, 70, 80, 60, אני לא זוכר את הזה, זה נראה טוב בשטח. בסופו של דבר, למה אתה לא מביא אותו לנבחרת? יש לך סי בכלל בעניין הזה? אתה יכול לבחור?
רק אוסטרים באים.
יש לנו את ברנד שהוא מצוין, שהוא גם תחום של המדע של הספורט. הנבחרת עם צוות פיזי ברשותו של ערן שדו, עושה עבודה יוצאת מן הכלל עם השחקנים. אבל עוד פעם, אתה מקבל אותם יומיים, שלושה לפני משחק.
צריך יותר להתעסק בהתאוששות. צריך להתעסק יותר בהתאוששות.
אבל כל ההתאוששות וכל הבדיקות וכל הריקאברי וכל ההכנה למשחקים בצורה הכי מקצוענית שיש.
מרקו, אני רוצה לשאול אותך אולי שאלה אחרונה. אז לך ולווילי רוטשטיינר מגיע להמשיך בנבחרת ישראל על פי היכולת שהציגה הנבחרת בקמפיין האחרון?
תשמע, אתה שואל אותי על אם מגיע לנו להמשיך. תמיד החלטה של
ההתאחדות. לא, לא, לא. אנחנו עכשיו המאזינים, בוא נגיד שאנחנו עכשיו המאזינים, קוראים לך לשיחת עבודה.
לא מתעסק
בהם,
כי זה באמת לא החלטה שלנו, שרון. זאת לא החלטה שלנו. מה שאנחנו צריכים לעשות, סליחה
על
הנבחרות של
הקרב, זה בסדר, אולי אברהם בחוץ.
אולי, כן. אולי הוא רוצה להגיד שאנחנו צריכים להמשיך, אבל אני יכול להגיד לך ש... אנחנו צריכים לעשות את הכי טוב שלנו, להמשיך בדרך שאנחנו מדווים לנבחרת, ויש דרך, ועוד הפעם, רואים את הקהל שובה ומחובר לקבוצה, רואים את הקבוצה מחוברת לווילי, ומקצוענות, וירידה לפרטים, רואים? פשוט דרך, רואים דרך.
מרקו בלבול, תודה רבה, שיהיה המון בהצלחה.
תודה לכם.
תודה לך.
עבר את זה בשלום. יוני, הנה, אני חייב, לפני שאנחנו נעלה את תוכמן, קצת דבר באמת, הוא בטח יודע יותר טוב מאיתנו גם, מה קורה, מי קורה, איך. אני חייב להגיד, אני יודע מה הגישה פה בתוכנית, וגם צביקה, גם אתה, אני מודה, אני לא יודע, אולי אני מיעוט, אני מודה שאני לפרקים ארוכים נהניתי מהנבחרת. אני נהניתי, אני חושב שהולכים קדימה, אני חושב שיש בעיה, יש בעיה מובנית של ההגנה בישראל שהיא לא קיימת, היא לא קיימת וזה בעיה, והמצבים נהיים, אבל אני נהניתי מההתקפה, אני נהניתי מהמשחקים מול סקוטלנד ומול אוסטריה.
אז אני שואל שאלה, דיברנו על אברהם גרנט, אברהם גרנט עשה קמפיין של כמעט הכל טקו, שהיה בעצם הקמפיין הכי מוצלח של ישראל בכמה שנים האחרונות, יוני.
לא, כן.
מה זה נילסן?
אבל הוא הלך באמת על משחק...
הרבה תיקו וחמישה ניצחונות.
כן, הגנה, עיבוי ההגנה, לא עם חיי שלושה...
היה משחק פחות יפה, אבל אני גם נהניתי.
גם היה שם שלוש קבוצות בחירות מאיתנו.
נכון.
לעשות תיקו עם צרפת, זה לא קל ערך.
נכון.
אז השאלה, מה שווה יותר? לשחק כביכול משחק הרפתקני... או לשחק משחק סגור, אבל להביא את ההצלחה שיוני אומר.
אני לגמרי מבין אותך, אני גם נהניתי מהקמפיין ההוא של גרנט, בעיקר כי היינו שם, וכי היינו קרובים, וכי הייתה תחושה, ולפחות בקמפיין הזה, בטח לעומת הקמפיין הקודם והקודמים, הגעת למשחק מול סקוטלנד בהרגשה של רגע, אם עושים פה טקו, אם מנצחים, אז יש סיכוי. אני הרבה זמן כבר לא היה לנו משחק, חוץ מליגת האומות, אני מדבר על קמפיין מוקדמות, שיש לנו סיכוי. אז אני אופטימי.
אתה יודע, לפני המינוי של רוטנשטיינר, שהוא ככה העביר אותו, היה ויכוחים, ואברהם הסכים אחרי הרבה מאוד שנים להעמיד את המעמדות שלו להיות מאמן נבחרת ישראל, ואני תמכתי בו.
באב.
אבל אז לא הביאו בכלל כבר את המעמדות.
יוני, תגובתך.
תגובתי היא כזו, שאני נהנה גם לאכול פיתה עם זאטר ולבנה. נהנה. ואני נהנה גם לשבת במסעדת גורמה ולאכול 150 גרם סטייק פילה.
אז אתה רוצה תוצאות, כי 50 שנה היו לך תוצאות.
נכון, אבל אני ריבונו של עולם.
אבל בסדר.
תן לי בגיל שלי.
אבל אני אומר לך, יוני,
אני הייתי בגיל 10
שהיה מוטלה. 4-5 קמפיינים האחרונים היו אווירת דכדוך סביב הנבחרת ובנבחרת, וגם השחקנים, ועם המאמן הזה מסתדרים, עם המאמן הזה לא. אז לא היה תוצאות, לפחות שני
שמה, לא. היה דכדוך.
חלק רוצים את ברקוביץ' כדי היה... שיהיה צחוקים, אני לא.
שמה, היה דכדוך, אבל צריך להגיד את האמת, הקמפיין של אלישע לוי היה מראש נועד לכישלון, איטליה וספרד באותו בית, אי אפשר בכלל כן. לחלום על משהו. גוטמן פתח עם 3 ניצחונות הקמפיין שלו.
פה אי אפשר לחלום, במונדיאל אי אפשר לעלות עם 13 כרטיסים לאירופה, אי אפשר לעלות נקודה. זה נכון? מי שחשב נכון. שאפשר לעלות, אי אפשר,
אוסטריה טובה יותר מאיתנו, סקוטלנד יותר טובה מאיתנו. אז תן לי ליהנות ולא לקבל גול דקה 94, תן לי לנצח משחק אחד בסקוטלנד.
תוכמן, יניב תוכמן, וואלה, מה עניינים?
אהלן, ערב טוב, מה קורה?
בסדר גמור, תעשה לנו קצת סדר ממה שידוע כרגע. מי בא, מי הולך ובמה זה תלוי?
תראה, אני אגיד לך ככה, כנראה אנחנו, יש לנו זיכרון מאוד קצר. ליגת האומות לפני שנה, אם אתה זוכר, זה היה אחרי הסיפור של ערן זהבי והפנדל המוחמץ, שלא הגענו ל, אתה יודע, ליורו דרך, לליגת האומות הקודמת.
כן.
ואז הגיעו הניצחון בחוץ עם השלוש שער של ערן זהבי בסלובקיה.
לא הגענו לגביע האומות, לא הגענו למשחק הגמר.
של הרמה
שלנו.
כן, לא הגענו אבל בסוף ליורו, בסופו של דבר. נכון שהיינו צריכים לעבור את סרביה בדרך.
זה לא קל.
בסדר, אבל אני אומר, ניצחנו, אם אתם זוכרים, את סלובקיה בחוץ, עם השלושה של ערן זהבי.
נכון.
אתם זוכרים את המשחק הזה, היינו כבר בפיגור שם, ואז פתאום ערן זהבי, משום מקום, מחצית שנייה אחרי הריב, עם מונס דבור בהפסקה, עושה שלושה, ואנחנו מנצחים 3-2, ואז הגיע, אם אתם זוכרים, גם המשחק נגד סקוטלנד פה בארץ, וניצחנו אותו. והקלישאה הזאת שאומרת שאתה טוב כמו המשחק האחרון שלך, זה מה שהחזיק בסוף. נכון שלווילי רוטנשטיינר גם היה חוזה, וזה היה דבר מאוד חשוב מבחינת ההתאחדות לכדורגל, אבל ברגע שסיימנו...
אבל היה לו חוזה כמנהל מקצועי.
לא, בסדר, צביקה, אבל ברגע שסיימנו עם שני ניצחונות, כשהוא המאמן,
רגע, אז מה אתה אומר?
הוא נשאר בגלל הדם הטוב.
מה אתה עונה אבל השאלה? בוא, אתה אמור...
תן לי להשלים, יוני, אבל תעלת אותי, תן לי רגע להשלים. מחר בבוקר אצלך בתוכנית, נדבר מה שאתה רוצה. תן לי שנייה להשלים את המשפט.
יאללה, תשלים. נו,
עשיתי לך גם פרסום.
גם שם אתה מדבר מה שאתה רוצה.
אותו בעל הבית.
יוני, ב-11:15 ברדיו צפון, מחר בבוקר, חבר'ה, תקשיבו לי.
גם שם אתה אומר מה שאתה רוצה.
את השאלות הקשות הוא שומר למחר.
כן. מה שאני רוצה לומר בהקשר של מה ששרון פתח. ניצחנו, כן, את מולדובה. אנחנו יכולים לזלזל בניצחון הזה, אני אומר לכם שבהתאחדות לא מזלזלים בניצחון הזה, זה היה ניצחון שבאנו אחרי סקוטלנד, ראיתם שסקוטלנד בקושי ניצחה את EFRO, הייתה ירידת מתח, ניצחנו את מולדובה, חודש הבא יש אוסטריה ויש EFRO, אם נעשה 6-6, אל תתפלו אם ווילי רוטנשטיינר ימשיך. אם נסיים את הבית הזה, כן, עם 19 נקודות,
מה אתה אומר?
מה אני אומר? אני אומר שאם נסיים טוב את הסיפור, יש בהחלט לגיטימציה להשאיר את ווילי.
דרך אגב, במצב העניינים הנוכחי, אתה לא צריך גם 6 נקודות, זאת אומרת נקודה באוסטריה, ואתה מסיים לפניה במקום שלישי.
לא, אבל אני מתכוון, שרון, אני לא מתכוון רק על המיקום השלישי.
איך המבחרת תראה?
על האווירה, על זה שאתה מסיים עם 9-9 את שלושת המשחקים האחרונים, יש לזה משמעות.
יוני, מה שתוכל מנסה להגיד זה שהכל עדיין פתוח.
עכשיו, הכל עדיין פתוח, זה אחד. אני יכול לומר לך, אני באופן אישי, אין לי שום בעיה עם ווילי שישאר, אני הייתי שם בסקוטלנד. חבר'ה, הנבחרת הזו היא נבחרת של ערן זהבי.
מי יהיה המאמן אם רוטנשטיינר לא ימשיך? זה מה שמעניין אותי.
אם רוטנשטיינר לא ימשיך, העדפה היא למאמן זר אחר. כן, מאמן זר אחר.
על מי אתה ממליץ?
לפני מאמן ישראל. מה, אני יודע מאמנים זרים, יוני? מישהו הכיר את ווילי רוטנשטיינר? מישהו ידע מזה איביץ' לפני שהוא בא והחזיר את האליפות למכבי תל אביב? אתה יודע, אומרים, בוא נביא מאמן בעל שם. הנה צביקה עוד מכבי תל אביב. מישהו, צביקה ידע שאיביץ' יבוא ויעשה אליפות של 30 נקודות? מי היה איביץ'? מישהו ידע מי הוא בכלל?
כן, אבל אותו דבר, באותה דרך הביאו את דוניס ולא ידעו מי הוא, אז מה?
נכון, לא, דוניס דווקא היה לו שם יותר מאיביץ'. דוניס היה מישהו שהיה עם קבוצות מקפריצים בליגת האלופות.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. גם, תראה, יש בעיה וויכוחים על התהליכים של המינויי מאמנים בהתאחדות לכדורגל. אין גם היום בתוך כל ההתאחדות איש מקצועי או אחראי מקצועי.
למה צביקה? יש אלי אוחנה. למה אתה אומר?
אלי לא פעיל בהתאחדות.
יש אלי כהן.
אבל הם יושבים עם... רוטנשטיין לא יושב מולם, אבל אורן חסון הוא לא איש מקצוע, אבל אני שואל
אותך. אז אני מסביר לך, יש אלי אוחנה ויש אלי כהן.
כשהיה פה את הוויכוח עם לקיחת שחקנים מנבחרת הצעירה שהייתה צריכה אותם יותר, מבלי שהם שותפו במשחק
בסקוטלנד. אבל לא היה ויכוח, באיזה ויכוח? הוויכוח היה רק בתקשורת,
ויכוח. היה ויכוח.
איזה ויכוח היה? היה רק בתקשורת ויכוח.
בואנה, מה זה רק בתקשורת? אנחנו בתקשורת מביאים את המציאות. מה זאת אומרת?
שום דבר. אני בכלל רוצה לשאול את זה. אלון חזן, אלון חזן לא הייתה לו שום בעיה.
תוכמן, אתה לא נותן לי להגיע לשאלה.
בבקשה.
אני למדתי, הוא מרגיש בבית.
אני למדתי, אני רוצה להחליף שחקן. לפני שאני אומר לו לך, אני רוצה שיהיה לי 2, 3, 4 שמות, מחליפים לו. אני רוצה לזרוק את רוטנשטיינר, או להשאיר אותו.
נכון.
מי האלטרנטיבה? בשביל זה יוני שואל אותך, יש שמות?
נכון, אני אגיד לך משהו, אני אספר לך סיפור.
כי
רוטנשטיין
למד את הכדורגל הישראלי,
פנטסטי, אמרת משהו נהדר, אז אני אגיד דבר כזה, הפעם הבאה, אחרי נובמבר, כן, דיברתי על שני משחקים הבאים. הפעם הבאה שהנבחרת תיכנס לפעילות, חוץ מאיזה משחק ידידות כזה באמצע, זה עוד למעלה מתשעה חודשים. יש עוד המון המון זמן, לא צריך למהר לשום מקום.
תקשיב רגע.
אתה תסיים בחודש הבא, רגע עוד משפט יוני, אתה תסיים בחודש הבא את הקמפיין הזה עם שני המשחקים האלה באמצע נובמבר.
במרץ יש לך משחק ידידות.
ועד הפעם הבאה, ועד הפעם הבאה שאתה תתמודד על מאני טיים, יש לך תשעה חודשים.
אני מבטיח לכם שמחר הוא יגיד מי המאמן, אבל אני רוצה לספר לך משהו שקשור לתוכנית הזאת.
בחקירת שתי וערב.
אני ישבתי ביציע העיתונות עם מאיר איינשטיין על העיר חמו, ואמרתי לו מי יהיה המאמן הבא, שלושה חודשים, ארבעה חודשים לפני שבכלל הזכירו את השם, נקבתי באלי גוטמן, ובשידור חי אמר לי מאיר איינשטיין, אם אלי גוטמן לא יהיה מאמן אתה לא תשב פה יותר באולפן. עכשיו למה אני אומר
לך, אז גם ככה אתה לא יושב.
לא באולפן ביציע, נכון, אני לא יושב גם, אבל זה לא בגלל זה, זה בגלל משהו אחר.
אולי בגלל זה.
לא זה לא בגלל זה, כי זה אחרי זה קרה, אבל לא משנה. אני רוצה להגיד לך, תוכמן, אם אתה לא תגיד לנו עכשיו מי המאמן, אתה לא תישב באולפן יותר.
אבל לא יושב באולפן.
בגלל זה אני יושב במרפסת, ואני נהנה מהבריזה במרפסת הצפון-מערבית שלי בראשון לציון, ואני לא צריך להיות בשום אולפנים, אבל בגדול, יוני, בוא, נהיה רציניים. לבוא להגיד על מאמן ישראלי...
הוא לא יגיד למה שילך עכשיו באמצע עונה.
ברק בחר לא ילך.
יוני, כרגע העדיפות היא למאמן זר, כן, היא למאמן זר, ואני אגיד לך גם יותר מזה, כל עוד ערן זהבי בנבחרת, זה ילך למאמן זר, כי ערן, אין מה לעשות, הנבחרת הזאת, צריך להגיד את האמת, תעשו
מה שאתם רוצים,
זהבי,
רק לא ברקוביץ', בבקשה.
לטוב ולרע, כן, אמרת את זה השבוע.
אני חוזר על זה, רק לא להביא אסון.
זאת אומרת שאם מחר בתוכנית של יוני יעלה לי ברדיו, אני אגיד שברקוביץ' המאמן,
אתה לא תשב יותר באולפן.
אתה לא תעלה לשידור. סתם, תגיד מה שאתה רוצה.
אני רוצה להעלות נקודה, ואולי תהיה לך תשובה בשבילי תוכמן, אני לא בטוח. לגבי העניין הזה של הוועדה שבוחנת את המאמן, אני באמת, אני רוחש המון כבוד, גם לאלי כהן, גם לאלי יוחנה, הכל טוב ויפה. הם גם בחרו את המאמנים האחרונים, נכון?
לא, היו קצת שינויים בוועדות.
אבל יש איזושהי ועדה.
אלי כהן הובא רק לוועדה האחרונה.
בוא נעשה, אתה יודע, אלי יוחנה כרגע לא מצליח בבית ירושלים, אוקיי, כמנהל מקצועי זה כרגע לא עובד. אלי כהן, המון המון ניסיון והמון הכבוד שאני רוחש אליו, כמה שנים לא נמצא בתוך רזי הכדורגל.
לא, הוא מתאים לזה, אבל...
השאלה, למה לא לעשות...
לדעתי זה באו דברים מוגמרים לוועדה.
איזה שולחן אבירים אני קורא לזה. בואו תביאו 4-5 מאמנים לאומיים, אוקיי, שכבר יודעים שהם לא, זה דרור קשטן, אלישע, אלי גוטמן, אברהם גן, שלמה, בוא תהיה, שאתה יודע, שאנשים שהיו שם, שיודעים מה צריך, בתקווה שגם ישימו את האגו בצד, הם כבר לא במילה לא הולכים לנבחרת. בוא נעשה איזה ועדה.
לא, בסדר, שרון. אני מבין לגמרי מה שאתה אומר. אני מבין לגמרי מה שאתה אומר. יכול להיות, אגב, שאורן חסון, כן, ירצה לשדרג או לשפר או להרחיב את ועדת האיתור, זה בסדר גמור. בוא, צריך גם להגיד את האמת. היום העולם הרי עולם מאוד קטן. ברגע שידעו סוכנים, הכל היום בסופו של דבר זה עניין של סוכנים. ברגע שסוכנים ידעו שווילי רוטנשטיינר לא משאיר,
אז הם יציעו הרבה.
אז הם יציעו הרבה, יציעו הרבה. אני בסדר, אני לגמרי זורם עם שרון. שרון אומר, בוא נרחיב את הוועדה, נביא עוד מוחות, וזה בסדר גמור. גם אני יכול להגיד עכשיו, בוא ניקח, לא יודע מה, את יוסי בניון, או יוסי מזרחי, או כל אחד אחר, כן? שיבוא וימליט וישב, ויבחן את הנתונים של המאמן הבא, כן? אבל מה שאני אומר זה שכל עוד ערן זהבי שם, העדפה תהיה למאמן זר, לא שהוא פוסל מאמן ישראלי, אבל הוא מאוד מאוד התאהב בדפוס של אנשי המקצוע הזרים כשהוא היה במכבי תל אביב, תחת ג'ורדי קרויף, לאורך 4 שנים שהוא היה שם, ולכן אגב הוא מאוד התחבר לסיפור של האוסטרים. זה לא במקרה שערן זהבי עם 27 שערים בשלוש שנים.
רגע, מישהו בהתאחדות מתקשר.
יוני, אפשר להיות מודאג מכל דבר.
לא, ששחקן מחליט מה הוא אוהב.
לא,
נו, באמת, אתה יודע.
מתחשבים
אליו, זה השחקן הכי חשוב.
והיה לנו את בניון, והיה לנו
שחקנים גדולים,
מתחשבים בדעתו.
שלא קבעו מי המאמן נבחרת, עם כל הכבוד לרן זהבי.
יוני, יוני, הוא לא קובע מי מאמן הנבחרת, הוא לא קובע.
הוא כדורגלן ענק, אבל איש מאוד קטן.
שנייה רגע.
כדורגלן ענק, אבל איש קטן מאוד. קטן, קטן, קטן.
אוקיי, זו דעתך, זו דעתך. הוא לא קובע מי המאמן, אבל הוא בהחלט יש לו סיי, מאחר שהוא השחקן המרכזי בנבחרת. זה, מה לעשות, יוני, זה לא רק מבחינת המספרים, אתה צריך לראות את זה בשדות התעופה, בחדר הלבשה, במלון, והוא אגב מנהיג חיובי, יוני, הוא לא מנהיג שלילי. הוא לא לוקח את המנהיגות הזאת לקטע שלילי עם השחקנים, כן?
תוכמן, אתה איש גדול, תודה רבה.
דרך אגב, אני רק אגיד עוד משפט אחד, בהקשר הזה של יוני, שדיבר על טיק תקשורת. הדבר המרכזי שבגללו השחקנים בעד רוטנשטיינר, זה כי הוא לא ספר אותנו בעניין רפאלוב, הוא לא ספר אותנו בעניין שלושה בלמים, אתה מבין? והוא לא ספר אותנו אגב גם בעניין של ערן זהבי.
זה גם לא אומר שטעית.
ואנחנו גם לא סופרים אותו.
אבל השחקנים איתו בגלל שהוא לא סופר אותנו.
על רפאלוב אני חושב שהוא טעה.
תגיד, יכול להיות שערן זהבי אמר לו לא להזמין את רפאלוב? שאלה, כן, לא דעה.
אני לא חושב, אני חושב שאירן ביחסים טובים עם רפאלו, ואני לא חושב שזה הקטע הזה, אני חושב שדווקא מישהו אחר, אני
דווקא
חושב שמישהו אחר.
שרון אמר לי
תשאל, אל תביע. יוני, אני אגיד תודה רבה, תוכמן, אנחנו חייבים לסיים, תודה רבה לך, מחר שישאר משהו גם למחר ל-11:15. טוב, אני רוצה להגיד שלום וערב טוב, אנחנו סוטים עכשיו מהנבחרת כדי להרגיע את הרוחות.
חוזרים לליגה.
חוזרים לליגה, הליגה חוזרת אלינו בסוף השבוע הקרוב, יש עניינים, קבוצות באות, הולכות, נמכרות, אנחנו רוצים לעשות איזשהו סדר. אופיר סער, וואלה ספורט, אהלן אופיר.
ערב טוב.
הכל בסדר?
כן, כן,
אתה רואה יוני נהנו, תקשיבו, אתה רואה, היית יכול,
אתה יודע מה, אתה יודע מה כותבים לי?
חבל, אני נהנה, הייתי ממשיך.
אתה יודע מה כותבים לי בוואטסאפ?
נו.
קופמן יושב כל השבוע, מקריא את כל השידורים בערוצי הספורט 1, 2, 3, 4, בא מישהו שהוא מאבני היסוד של ערוצי הספורט, ולא מקריא מה המשחקים החשובים.
האמת, אני אגיד לך, כי אנחנו נדבר על זה אחר כך, יש, אוקיי. יש מוקדמות המונדיאל אחר אוקיי, כך בדור אמריקה. אוקיי. אופיר, בוא נדבר קצת על ביתר ירושלים, זה עניין רציני, או עוד אחד מאותה רשימה סתמית של, יש איזה מישהו שרוצה אולי לרכוש אותה או להשקיע, וזה לא באמת יקרה.
אני אגיד לך מה החלק האופטימי פה, שאותם אנשים קיבלו את הנתונים על ביתר ירושלים, בשלב הזה לא אמרו לא. בדרך כלל אנשים מקבלים יום יומיים, אומרים לא תודה. הרוב פוסלים.
רגע, אבל אופיר, אני רוצה להגיד לך משהו. בעניין הזה, ההיסטוריה מראה, שמעט מאוד אנשי עסקים אמריקאים קנו קבוצות ספורט בארץ. למה? כי באמריקה, שכל מבנה הספורט הוא אחר, כשאני משקיע בקבוצת ספורט, אני מוציא כסף, אני מרוויח כסף. כאן מי שבא לקחת את בית ירושלים, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, הוא רק צריך להביא כסף.
אני מסכים איתך, צביקה.
ופה, אני לא יודע מי הם האמריקאים.
אולי זה כאלה עם זיקה, שבאים באמת מרמה...
לא, או שיש להם אינטרס פה, להיות ראש העיר, להיות... לקבל איזה מכרז, לקבל בנייה, לקבל רכבת תחתית, אני לא יודע מה.
יכול להיות, יכול להיות, אתה יודע. אגב, יכול להיות שגם פילנטרופים ומישהו שכנע אותם, אני לא יודע. אנחנו נצטרך לראות, אני שוב, זה לא...
אני רואה שיוני רוצה להגיד משהו.
אז רגע, אבל התחלת רק להגיד, אופיר, איפה זה עומד, במובן הזה שזה עבר את השלב הסתמי, נגיד
זה. אני יכול להגיד לכם דבר כזה. לביתה יש התחייבויות וחובות, אם היא הייתה מעוברת אל זיז, יש מי שיקח אותה יותר מאחד.
תגיד,
צריך לשלם כסף, צריך לשלם כסף לחוגג עבור הקנייה, הוא שילם.
לא, בסדר, אז אני אומר, הוא דורש בין 30-50 מיליון שקל בשלב הזה. אני חושב שקשה מאוד.
תקשיב רגע, אני יודע דבר אחד באמת, אופיר, אתה יודע, אני מכבד אותך, ואתה מחובר מאוד לביתר ירושלים, ואתה יודע דברים שהרבה אנשים לא יודעים, אבל השאלה הכי, התעלומה הכי גדולה זה ששמים מכונית למכירה, אומרים מחיר, מחיר גבוה, מחיר נמוך, שמים אותו. אף אחד לא שמע את חוגג, אומר איזה מחיר הוא רוצה על ביתר ירושלים. מה זה בין 30 ל-50? זה 100% הבדל כמעט. מה זה בין 30 ל-50? אולי תגיד 30, אני אביא לך 3 קונים בארץ, שישקיעו עוד 30. אבל הוא לא אומר את זה.
יוני, אני שאלתי פעם, גם בפעם הקודמת שאלי תביב מחר, אמרתי לו, למה אתה לא נותן תג מחיר על הקבוצה? הוא אמר, אני יודע מי יבוא, ואם יבוא אוליגרך, אולי אני יכול להוציא 100 מיליון. אתה מבין, זה מה שהוא רוצה, הוא רוצה
לחכות. אני אגיד לך מה יוני מנסה לשאול, תגיד לי יוני אם אני צודק, אוקיי, אני אנסה לתרגם. במובן הזה שאולי חוגג, אתה יודע, גם עכשיו היציאה אחורה, הוא עדיין מעורב, הוא אולי עדיין לא, בכלל עדיין לא רוצה למכור את הקבוצה, זאת אומרת, הוא עדיין לא החליט עם עצמו באמת שהוא רוצה ללכת אחורה. אני צודק, יוני.
אתה יודע מה? שרון, אם אני צריך להמר, חוגג יעשה עוד סיבוב בביתר.
אני גם חושב.
זהו, אחרת היה אומר מחיר. יואב כץ מוכר את הפועל חיפה 14 שנה.
שאלת אותו 10 פעמים את המחיר. אתה אישית שאלת אותו פה. כמה אתה רוצה? תשלח אותו אליי.
כן, תשלח אותו אליי.
שוב, אנחנו מדברים על עסק לא רווחי, עסק שעולה לבן אדם מיליונים בדו ספרתי בכל שנה, ככה לשלם על עסק הזה, למצוא את האחד הזה, זה מאוד קשה.
תאמין לי, לא קשה בכלל אם יש מחיר. תאמין לי, לא קשה בכלל. ביתר ירושלים זה מותג בינלאומי. זה לא מכבי חיפה, זה הרבה יותר, זה ביתר ירושלים. לטוב ולרע, זה מותג בינלאומי. שים מחיר, תקבל קולים.
אני מסכים איתך מבחינת זה שמה שביתר נותנת לבן אדם, זה נכון, היא מותג. אם אתה שואל אותי, כמו שאמרתי כרגע, זה יותר הולך להיות מה שעשתה אלונה ברקת, מאשר בן אדם שמחכה בחר לעזוב. יהיה לו לפחות עוד סיבוב אחד בביתר. מה יהיה בהמשך אני לא יודע, אבל אני בטוח שהוא יחזור לעוד איזה חצי שנה, שנה, שנתיים, אני לא יודע כמה שהקצב שלו יאפשר.
בוא נדבר לקראת המשחק יום שני, נכון? המשחק נגד הפועל תל אביב, משחק מאוד מסקרן בסך הכל. מה מצב הקבוצה כרגע? ועוד נקודה, אני ראיתי היום ציטוט, אם אני לא טועה, של דראפיץ', שנדבר באמת על הטעות ברכישה של ירדן שואה, לפחות בסכומים שהושקעו עליו.
טוב, אנחנו צריכים, אם אני אחרים לחזור, דראפיץ' לא רצה את שואה, דראפיץ' גם אמר את זה לחוגג בזמנו, אמר לו, אני לא עושה דבר כזה בקבוצה שלי, אני עשיתי בדיקות גם מכבי חיפה לגבי ההתנהלות, זה לא דבר נכון, זה לא מתאים לדנ"א של מה שאני בונה, אמרו לו, זה או זה או כלום. הוא אמר את זה בצורה מאוד ברורה, ועשה שיחה עם שואה, ניסה לקבל אותו למות, ואני יכול להגיד לך שדראפיץ' בריאיון עוד היה עדין, הוא לא רצה, הוא עצר את עצמו, דראפיץ' השנה התפוצץ משוע לפחות 4-5 פעמים, שרון, ברמות של, של כן. כללות, של ירידה מהפסים. זה פעלה לו בבריאות. וזה אחת הסיבות גם שמבחינתו גם דברים לא הלכו בביתר ירושלים. אני חושב שהם ניסו כל פעם, בעיקר שי ברדה, למצוא דרך להכניס את שוע לעניינים. וכל הקטע הזה, שזה סוג של...
אי אפשר להחזיר מישהו לעניינים, אם הוא לא רוצה להיכנס לעניינים. אם הוא לא רוצה להיכנס לעניינים.
אחרים, וחדר הלבשה פחות ספר אותם כתוצאה מזה.
שמה, אני לא מאמין, אופיר, אני לא מאשים אף מאמן, לא את ברדה ולא את אלה שימנו אותו במכבי חיפה, בהתחלה חשבתי
שצריכים לעשות... זה לא נכון היה.
כן, כן, אז אני חוזר בי, אני גם הייתי בין המאשימים, פשוט הבן אדם הזה לא ניתן לאימון, הוא בלתי מתאמן, הוא בן אדם שחושב שהכישרון שלו מנצח הכל, אז תשאל הרבה מאוד כישרונות כמוהו, שנעלמו מהכדורגל בגלל שהם חשבו שהכדור הארץ מסתובב סביבם, ויש הרבה מאוד פחות כישרונות גדולים שהבינו שבדרך הקשה בגיל 26 אתה הופך להיות חלוץ, אתה יכול להיות גם גדול המפקיעים של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואימונים קשים ורצינות ועבודה, אירן זהבי אני מתכוון.
בסוף אני אמרתי את זה לסלובו, אמרתי לו, הייתה לך את האפשרות להילחם על זה, גם במקרה של דן אייבנדר, לא נלחמו על זה, ועובדתית, אתה יודע, הוא קיבל קבוצה שכמעט לא בוחר אף שחקן, והוא אומר את זה ש-50% מהעבודה זה לבחור את הסגל.
אופיר,
הוא אמר גם שהוא לא רצה להביא לבית ירושלים.
רק ממש בקצרה, אופיר.
אמרתי לחוגג, תיקח את שי ברדה לבד, אני לא מתאים לי.
מי חסר או פצוע לקראת המשחק ביום שני?
לקראת אורל דגני, שעדיין לא החליט מהפציעה בשריר, יש את מחיאס, שני הבלמים המרכזיים של בית ירושלים, ג'וסואה מחיאס ששבר את היד במשחק נגד ברזיל, של ונצואלה. שני הבלמים של ביתר חסרים, יש את הקבועים, מיכאל אוחנה, עמית כהן.
מה קורה בפועל תל אביב?
גירן רוטמן. פועל תל אביב, מי שידרו, זה לוסיו שהוא פצוע, ושי אליאס המורחק. וביתר ירושלים, תנסה לחפש בלמים, ואיכשהו תנסה לחבר משהו בהגנה.
אולי שיביאו מהנבחרת.
אני חושב שיהיה משחק שקול יחסית, יהיה משחק שקול.
תגיד, אתה לקחת אליפות עם קבוצה כבר שסקרת?
תגיד, איך זה עובד, יוני, כשקבוצה שאתה מסקר לוקחת אליפות, גם לעיתונאי יש
חלק בזה? יש בונוס? יש בונוס?
לקחתי 12 כאלה, את ה-13 לא לקחת.
קיבלת בונוס?
בונוס לא, לא קיבלתי, אבל קיבלתי מהעיתון בונוס.
טוב, אופיר סער, תודה רבה.
תודה רבה לכם.
ועכשיו אנחנו עם הווינר.
אם לא תשלח,
איך תיקח?
טוב, שרון, אנחנו באימור הראשון שלנו נפנה לצביקה, שייתן לנו רקע, בעצם גם אתה איש כדורסל
באוריינטציה שלך. כל דבר תפנה ראשון לצביקה בשביל כבוד.
רק בכדורסל, נראה לך שבכל דבר נפנה אליו ראשון?
כן.
הוא לא הספור אותי
עוד שם. גם סקן השבט פה, גם נראה טוב, גם תודה רמה על מה עכשיו...
וגם איש חביב, ליון נגד מכבי תל אביב.
וילרבן.
אז ככה.
וילרבן
ליון. וילרבן, ליון וילרבן. כן. אוקיי, אם וילרבן תנצח, שים לב, צביקה, זה משהו מורכב, אני לא הצלחתי לקרוא את האימור הזה. אם וילרבן תנצח בדיוק בשתי נקודות, זה פי 9. אם וילרבן תנצח בשלוש נקודות, כאילו מעל, זה 1.70. אבל אם מכבי תל אביב מנצחת נקודה ומעלה, זה 1.90. מה זה האימור הזה?
קיצור, מי תנצח? זה די שוויוני, הם הולכים על שתי נקודות.
במקום שהיו עושים 1.80 למי
שמנצח,
הפכו את זה ל...
יפה, סיפור. מנתחים פה את היחסים, בבקשה,
תסבוך את היחסים.
בואו תעזרו למאזינים.
תראה, כשמכבי תל אביב התחילה את העונה, היא סימנה את המשחק הזה כמשחק שאפשר לנצח.
בניגוד לכל השאר דרגע.
קרה מה ש... לא, חשבת שני משחקי הבית תנצח. במילאנו, אני לא חושב שהיא סימנה את זה כניצחון. גם מילאנו קבוצה יותר טובה.
צביקה זה פינת ווינר, אני מזכיר לך.
אנחנו אחר כך נדבר על מכבי.
אתה ביקשת הסברים.
הוא כרגע רוצה אימור, אחר כך נדבר על
מכבי. המאמרים רוצים הסברים. עכשיו, קרה מה שקרה ביום שלישי האחרון, מכבי שיחקה רע מאוד בחצי הראשון, קצת יותר טוב בחצי השני, וילרבן ניצחה בבית את אלופת אירופה.
אנדולו אפס.
אנדולו אפס. וילרבן נמצאת כרגע עם 3-0.
אוקיי. אימור?
האימור שלי, פי 9. וילרבן תנצח בשתי נקודות.
וואו, יפה.
שמעון מזרחי אוהב אותך
מאוד. אני גם...
גם שמעון מזרחי יודע שאני תמיד בכל חיי אמרתי את דעתי.
כשאתה מוציא כל כך הרבה אנרגיות מול אלופת אירופה, יומיים אחרי זה, זה פה, נכון?
לא, זה לא פה.
אני אומר, יש הולכת להיות הפתעה, ומכבי תל אביב תנצח.
אני הולך עם... אני הולך עם... דוידוביץ', כן. לא נראה לי ש... שמכבי תל אביב תפסיד פעמיים, וכמו שהוא אומר, היא הוציאה הרבה אנרגיה. בואו נעבור למשחק הבא.
כן.
מוקדמות מונדיאל, שרון, עכשיו אנחנו רוצים ממך הסבר. ברזיל נגד אורוגוואי. ברזיל במקום הראשון עם 28 נקודות, אורוגוואי מקום רביעי עם 16 נקודות. אם ברזיל מנצחת, זה פי 1.4. טקו 3.40. אם אורוגוואי מנצחת, וואי, זה 6, כאילו... לא סופרים את אורוגוואי, פי 6.
ברזיל הפסידה במשחק האחרון.
אורוגוואי נבחרת מאוד מאוד מזדקנת, מאוד מאוד מבוקרת, יחסית בקמפיין כרגע לא כל כך מוצלח. ברזיל אומנם מגיעה אחרי 0-0 מול קולומביה, אבל האמת היא שזו ברזיל מהמפחידות, אומנם השמות פחות, חוץ מי, אתה יודע, נאמר.
אולי זה מה שעושה אותה מפחידה באמת.
אבל מאוד מאוד מפחידה, היא מאמן, אחד הכי טובים בעולם הנבחרות, צ'יצ'י, אז אני הולך על ניצחון של ברזיל.
אני מצטרף לשרון, מה אתה, צביקה?
אני הולך על טקו, ברזיל לא מתפקדת, נאמר לא שם עליהם שום
פורש,
דבר.
פורש, בחר פורש.
הוא פורש, הוא לא פורש, הוא שמן, הוא לא שמן, לא משחק, לא בפה זה הוא גונב כסף, או לא גונב, לוקח
תקשיב,
כסף בשביל שמגיע לו.
אתה שומע מה שאתה אומר?
כן.
יש לה 28 נקודות, 9 ניצחונות.
במשחק האחרון היא הפסידה שלשום.
בסדר. נגד...
טקו אפס נגד קולומביה.
ונגד ארגנטינה, ארגנטינה עשתה לה בית ספר בברזיל.
על מה אתה הולך? על פי 6? על אורוגוואי?
אני הולך על טקו.
טקו זה גם תיאפתע.
אוקיי, אז אני נעבור למשחק הבא, מוקדמות מונדיאל גם כן, ארגנטינה נגד פרו, ארגנטינה במקום השני עם 22 נקודות, פרו במקום השביעי עם 11 נקודות. לארגנטינה 6 ניצחונות, לפרו 3 ניצחונות, אם ארגנטינה מנצחת זה המינימום של ווינר, אני חושב 1-10, טקו זה 5.80, אם אני קורא נכון, בגילי 5.5, וניצחון של פרו 11.5, צביקה בוא תלך עם הכסף, נראה אותך גדר.
לא, אני לא מטומטם, אתה יודע, יש גבול, ארגנטינה בכושר C, פרו בכלל הזה.
תקשיב, זה ארגנטינה, זה ארגנטינה, אולי נדבר על זה אחר כך עם אור יוזן,
בכושר C.
ארגנטינה הכי טובה,
מזה הרבה זמן.
מזה 20 שנה.
מסי משחק שם הכי טוב, מפעל תמיד בנבחרת, הוא היה גרוע.
לא רק הוא.
וגם הוא עכשיו הכי טוב, הוא יותר טוב מאשר משחק בפריז.
אגב, זה מזכיר לי קצת את זהבי, מבחינת שפתאום...
איפה משודר המשחק הזה, שרון?
בספורט 2 כמובן.
אוקיי, אני צריך להרים לך להנחתה, תן לנו את זה.
אין מאזין אחד שמאזין לנו ואין לו את הערוץ חלילה. נכון. אז הוא במילא, אתה מסתכל, רואה בדיוק מה יש.
נכון, ואנשים חכמים, אני באמת אומר את זה, לא כי אני משוחד, כי באמת יש מה לראות שם.
הרי אני לא אובייקטיב, אבל תגיד מה, אני יכול להגיד לך שזה לא ערוץ הכי טוב בטלוויזיה.
לראות את ברזיל, לראות את ארגנטינה, מה?
מה קרה?
מוקדמות מונדיאל, חברים, אני הלכתי עם ברזיל כמובן, שכחתי להאמר.
לא עם ברזיל,
עם ארגנטינה.
אני גם ארגנטינה.
אנחנו כבר בארגנטינה, יונה.
ארגנטינה, גם אתה ארגנטינה, וגם
צביקה ארגנטינה. קולומביה במקום ה-50, 15 נקודות, אקוודור במקום שלישי עם 16 נקודות, אם קולומביה מנצחת בבית זה 1.45, תיקו 3.45, ואקוודור ניצחון חוץ 5.1.
נתנו יחס הרבה יותר מדי גבוה לאקוודור, אני חייב לומר, אקוודור כן נבחרת טובה, אבל בוא נהיה, אני אתן לך אמור אחר, אם זה יסתיים ב-22 שחקנים, אז אתה מקבל ממני יחס של 4.5, ואם לא יוחק פה מישהו, אבל לא, אני אומר תיקו.
מה לי תרשמי, אני משקיע 10 שקלים באימור של דוידוביץ' כלפי.
אני הולך על תיקו.
אתה הולך על תיקו, אני הולך על קולומביה עם 3 מורחקים. כמה מורחקים אתה אומר?
אני אומר שאחד. אחד, אבל אתה יודע...
אני אומר שניים.
שניים, יפה.
אוקיי, אז 1, 2, 3, אנחנו נזכור את זה. עד כאן הפינה שלנו.
אם לא תשלח...
איך תיקח?
טוב, ממשיכים. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב לשימון אלבז, ידיעות אחרונות. אלן שימון, מה העניינים?
אהלן, ערב טוב, מה שלומך?
כל בסדר?
ברוך השם, מה נשמע?
הליגה חוזרת, וגם מכבי חיפה חוזרת, ובשבת היא משחקת כבר בשלב מוקדם, בשבת, כי ביום חמישי הבא יש לה משחק חשוב מאוד בקונפרנס ליג. מה כרגע המצב? כולם בריאים, כולם פצועים, כולם... מה משלומה שלומם?
קודם כל, מכבי חיפה מגיעה למשחק הזה, צריך לזכור, אחרי אותו הפסד די מביך להפועל באר שבע, שמדקה 19 הייתה בעשרה שחקנים.
נזכיר שהיא בחוץ בטדי מול הפועל ירושלים.
בחוץ מול הפועל ירושלים, נכון.
ובלי אופרי ארד ואצילי.
בלי אופרי ארד, בלי אומר אצילי, אבו פני גם לא צפוי להיות חלק במשחק הזה, הוא רק מחליף. ואם אנחנו מסתכלים על זה, הבשורות המסמכות מבחינתו של ברק בחר, זה חזרתו של נטע לוי, שקשיר למשחק הזה וערך אימונים מלאים במהלך הימים האחרונים. אבל הוא לא צפוי לפתוח בהרכב, הוא צפוי לקבל דקות ולהיות משולב לאט לאט, כי לא רוצים לעשות את הטעות שעשו לפני חודש וחצי, שהוא חזר קצת מהר
מדי. מי עשה את הטעות? כל הזמן אומרים, לא רוצים לחזור על הטעות, מי עשה את הטעות?
יכול להיות שנטע לוי הרגיש שהוא כן קשיר, הוא ערך אימון או שניים מלאים, והצוות הרפואי גם חשב שהוא קשיר.
התרשם שהוא קשיר לגמרי.
נכון.
כן, אבל השחקן שחוזר מפציעה ארוכה, אף פעם לא נותנים לו לשחק 90 דקות.
נכון.
גם אם הוא אומר שזה בסדר, וגם אם הוא... זה א' ב' של כושר גופני, ופיזיולוגיה, ואימון.
אין ספק שאתה צודק, אבל מכבי חיפה מעבר לזה שמגיע למשחק שהוא... יש הבדלי רמות ברורים מאוד בין הפועל ירושלים.
היא צריכה לשבור בונקר. הפועל ירושלים, ראיתי את המשחק שלה נגד מכבי תל אביב במחזור האחרון, 11 איש מאחורי הכדור.
גם יותר דרך אגב.
אם היה אפשר יותר, 12.
הבעיה הגדולה של מכבי חיפה זה התלות בעומר אצילי, שהוא הפך להיות באמת שחקן שמכבי חיפה יותר מדי תלויה בו, והוא יחסר במשחק הזה עקב האדום מול באר שבע. ויהיה מעניין מאוד לראות, אתה יודע, אנחנו צפויים לראות בקישור גם את שרי, גם את חזיזה, ולראות באמת עם היצירתיות שלהם.
אני חושב שהשחקן הכי חשוב של מכבי חיפה זה שרי, ואחד הטעויות שהיו במשחק נגד באר שבע, שלא העלו אותו פתאום בהרכב, וברגע שהם הרחיקו את השחקן של באר שבע, וחיפה ובאר שבע היו עם 10 שחקנים, אז גם אז הוא לא היה צריך להחליף אותו, להכניס אותו אז.
נכון, צודק צביקה. תגיד, מה עם ג'וש כהן וחזיזה? אני מבין שהם שניהם בדרך לחתום על חוזים ארוכים.
נכון, נכון, שניהם אמורים לחתום על חוזים חדשים, לארבע עונות, מכבי חיפה מאוד מרוצה, גם מחזיזה, גם מג'וש כהן, שחקנים שקיבלו כבר הצעות לחוזים חדשים.
לג'וש כהן ולחזיזה יהיה סעיף, וזהו, כמו בסגנון של שחר, תגיע הצעה, אנחנו לא נעמוד ברכיכם?
נכון, זה מה שמתוכנן להיות, שאם תגיע הצעה מחול, אז אנחנו נדע להגיע לעמק השווה, אני לא מחזיק אף אחד בכוח, ואני לא אתגלה אף שחקן בהתקדמות שלו, כמובן, אתם זוכרים מה שנה שעברה עם נטע לוי, שקיבל את ההצעה מרוסיה,
כן.
ויאנקלה מבחינתו, הרגיש שאם נטע יעזוב, אז זה משהו שעלול לפגוע לו באליפות. הסביר לו את זה, נטע לבי הבין את זה, ובסופו של דבר נשאר. כמובן, הכל תלוי בטיימינג, הכל תלוי במחיר, ודברים כאלה, אתה יודע, אי אפשר מעכשיו לדעת מה יהיה, אם יקבלו הצעה.
שבוע הבא, אחרי המשחק מונופול ירושלים, ביום חמישי הבא, יש לה את המשחק בבית, מוסלביה פראג, שזה למעשה סוג של הזדמנות אחרונה, כן, להיות בעניינים שאתה מוציא נקודה משני המשחקים הראשונים, אם היא לא לפחות נקודה, אז אתה יודע, זה כבר הופך להיות, המשך הופך להיות לפרוטוקול בלבד. בסוף...
אז אני עם כל הכבוד למה שאתה אומר, שרון, אני חושב בכל אופן, וגם מכבי חיפה יודעת שמבחינתה הקונפרנס ליג זה לפרוטוקול בלבד.
כבר עכשיו אתה אומר.
מדי סיכוי. כן, מכבי חיפה עם אפס שערי זכות, אתה יודע שהמטרה הבאה שלה בעיניי, זה קודם כל לכבוש שער ראשון במפעל הזה.
אז רגע, אז אתה אומר שייתכן ויהיו שינויים משמעותיים, למשל בהרכב לקראת יום חמישי?
לא, לא שינויים, אני יכול להגיד לך שמכבי חיפה תעלה בהרכב החזק שלה, בטח שמדובר במשחק בית, תנסה להוציא תוצאה טובה, אבל מכבי חיפה לא בנתה אחרי שהיא ראתה את ההגרלה, וראתה באמת עד כמה יש לה בית,
כן, בית קשה מאוד.
קבוצות יותר חזקות ממנה באופן משמעותי, היא לא בנתה להפיל לשלב הבא. זה לא מכבי תל אביב שקיבלה בית נוח, ושבאמת אם היא תאפיל ממנו לשלב הבא, זה איזה רעידת אדמה. מכבי חיפה לא יכולה עם כל הכבוד לה.
כן, אבל צריך לקחת בדבר... אלבד, צריך לקחת בחשבון דבר אחד. מבחן של ברק בחר הוא בהישגים שלו, ולא בשום דבר אחר. הוא לקח חליפות, הוא נשאר במכבי חיפה. אם הוא יגמור עם אפס שערים, כמו שאתה אומר, אפס כיבושים, וירשם, אתה יודע, בדיוק כמו ההדחה מול קהרת, יירשם לו קוף על הכתף, שבסופו של דבר יהיה לו קשה להסיר אותו. עכשיו, אם הוא גם לא יסיים את הליגה כאלוף, ועכשיו הוא 7 מ-15, אז בכלל זה עונה כישלונית, ובסוף העונה הוא צריך ללכת. אז השאלה, אם לא כדאי, כמו שאתה, שרון אומר, להשאיר כן סיכוי לרמוס את סלאביה פראג, הרי סלאביה פראג בימים טובים של מכבי חיפה יש קבוצה שוות כוחות אליה.
קבוצה מאוד מאוד חזקה, יוני, באמת כן, קבוצה אבל... גם...
יוני, לא שוות כוחות.
לא שוות כוחות.
בימים טובים של מכבי חיפה
ימים טובים מאוד וימים פחות טובים של סלאביה, אולי.
כן, נכון, זה לא קורה בכדורגל?
הפתעות יכולות לקרות, כן.
יוני, קודם כל...
מה, אתה לא מאמין שמנצחים בבית את סלאביה פראג?
אם היא תנצח את סלאביה פראג, זאת תהיה הפתעה גדולה. ולהוריד את הכובע, עד כדי כך.
הבנתי. אוקיי.
אני לא יודע
אם זה... זה בווינר, לא, זה לא בווינר.
יהיה, עוד שבוע הבא.
שבוע הבא.
הם מאזינים לנו, ועל פי זה בונים את היחסים. אמרתי שיהיה קל, אז ירדו יחסים.
אני אומר לך 1-0 קטן למכבי חיפה, אני אגיד לך למה. כי אופרי ירד לא משחק. אבל הוא יחזור עד אז, כנראה.
שימון, מילים אחרונות?
שימון, אתה באלה?
לא, לא, אופרי ירד...
אין אחד שעוד לא ספג מיוני.
לא, תקשיב רגע, שרון.
הוא בתקופה לא טובה, זה נכון.
לא, שהוא מצוין, הוא בינוני.
טוב.
שימון אלבז, טוב, ידיעות אחרונות, תודה רבה לך.
שבת שלום.
שבת שלום, עם הדברים האופטימיים הללו, תודה רבה. חזרתם אלינו שעה שנייה של ספורט, למעשה זה לא רק שעה שנייה, רבותיי, זה שעה אחרונה, אתה מבין? דיברנו מה, ככה איזה 9 שעות כל השבוע על ספורט, שעה אחרונה, זה יוני, זה צריכה להיות השעה הכי מטורפת, הכי מפוצץ, להשאיר לאנשים טעם טוב בפה. אז בוא נדבר על הפועל ירושלים. אז בוא נדבר על הפועל ירושלים כדורסל. אפרופו טוב בפה. ארלה וייסברג, וואלה ספורט, אהלן ארלה.
אהלן חברים, ערב טוב.
הכל בסדר?
כן, בסדר גמור, ברוך השם.
הפועל ירושלים, אנחנו בסדר, חוץ מהכמה דקות האחרונות אתמול של הפועל ירושלים, שאתמול מפסידה משחק שני ברציפות למנריסה.
נהנית מהמשחק אתמול ארלה?
עזוב מה המשחק, מהדקה האחרונה נהנית?
מה זה? תשמע, הרגשתי דז'ה וו, הרגשתי שאני צעיר בשבוע, בשמונה ימים.
הוא הרגיש דז'ה וו לליגת בתי הכנסת, זה פחות, בלי לזלזל, זה הרמה.
בליגת בתי הכנסת אין דבר כזה שעושים 1-4 מהמשין, כי אז צריך להביא קידוש לשבת הבאה, זה לא יכול לקרות.
קידוש עם כיבוד.
בדיוק, ברגע שפוגעים לאנשים בכיס, אז הם קולים.
אולי צריך לעשות את זה גם בפועל ירושלים.
יכול להיות.
אבל תשמע, אני חושב... ההפסד הזה הוא מרתיח, וגם הצורה שבה הפועל ירושלים שיחקה מרתיחה, אבל אני חושב שמי שעקב אחרי הפועל ירושלים בקיץ האחרון, למעט יום אחד שבאמת הביאו כל מיני הפצצות, סליחה, החתמות באמת מפוצצות, אבל לא בטוח מתאימות כרגע ועדיין לא השתלבו, זה היה קיץ לא טוב, אז אין ממה להיות מופתעים.
לא, אין ממה להיות מופתעים, אני בבוקר שאחרי בליץ ההחתמות ההוא, כתבתי בטור שלי בוואלה שירושלים התנהגה לאורך כל הקיץ, בעיקר באותו יום כמו מאמרת כפייתית. ונכון שטון מייקר ואנטוני בנט הם שמות, לא יודע להגיד שמות גדולים, אבל הם שמות מוכרים ומסקרנים ועסיסיים.
שאתה לא יודע בכלל איך הם השתלבו בכדורסל.
אבל אתה לא, בדיוק. אתה רק יודע שעד עכשיו הם לא כל כך השתלבו במקום.
בשום מקום, בדיוק.
ואז אתה צריך להוכיח שאצלך יש משהו שיגרום לך להצליח אצל שכל האחרים נכשלו. וכל המעטפת הזאת וכל האווירה מסביב מובילה לפתיחת עונה מאוד מאוד חלשה של הפועל ירושלים, שפשוט נראית לא מחוברת, נראית רע. ואם אמרנו שהחתימה שמות, אז בדרך כלל הרי מיינו תמיד צוחקים על מכבי תל אביב שהיא בונה איזה קבוצת פנטזי כזאת ומחתימה שמות שהיא ימכור מנויים. גם מנויים הם לא ממש מכרו השנה הפועל ירושלים, יחסית למה שהתרגלנו בשנים האחרונות לפחות.
למה זה להערכתך דרך אגב?
אני חושב שהכישלון של העונה שעברה קצת הוציא את הרוח מהמפרשים גם לקהל, וכמובן כל מה שקרה מאז, והצורה שבה הכל התנהל במהלך הקיץ האחרון. ויש חוסר אמון בקבוצה, וגם ראינו את זה אתמול עם 4,000 צופים בארנה.
אני אגיד לך למה זה, שרון. כי אין בעל הבית עם כיסים עמוקים, זה אחד. יש את אורן עמיאל, מאמן טוב, שעשה כמה דברים בחוץ לארץ, אבל לא פיגורה ישראלית שאתה יכול להיסחף אחריה. הקבוצה לא בנויה הכי אטרקטיבי. פה ושם, אתה יודע, אתה רואה את זה. זה לא קונים מינויים, אנשים לא מטומטמים. אנשים רוצים איזשהו, אתה יודע, אתה בונה איזה גלקטיקו, רצים, 11,000 מינויים.
אבל הכוח של הפועל ירושלים בתיאוריה היה...
לקהל שלה?
לקהל שלה, יש בנו אהבה ואנחנו ננצח, אנחנו עומדים מאחורי הקבוצה בכל מצב, אבל אין כל ספק שמה שקרה בשנה שעברה עם קטש, ומה שקרה אחר כך עם הדומייטיס, ומה שקרה...
כי זה אין בעל הבית, אתה יודע, מה זה קרה?
יש בעל הבית, יש מנהל.
יש מנהלים, ואני מכבד אותם, ומשקיעים עם מרצה וזה, אבל אין כיסים עמוקים.
ואחד הוא, שני הפעילים העיקריים הם נמצאים פה, גיא הראל שהוא המנכ״ל, וחומסקי שהוא חלק מהבעלות, אבל גם כשעשו את מה שעשו, אז עשו את זה מאוחר מדי, אורן עמיאל נחת מדז'וו, שקט פסטורלי בנימבורג, אתה היית פעם בנימבורג, יוני?
לא הזדמן לו.
כן? אתה בא ישר נופל לתוך השערה
שלו. הייתי בחורים יותר גדולים.
אתה נופל לתוך השערה של הפועל ירושלים, זה פתאום כמו אתה מקבל פטיש 10 קילו על הראש.
אתה אומר באולפן אצלנו יש יותר בלגן.
כן.
בטח שאתה מגיע.
בנימבורג, יש שקט כללי כשאתה הולך ברחוב וזה. וביחד, עכשיו, אני במקרה אמרתי דעתי על שחקני החיזוק שהגיעו גם פה וגם בעוד מקומות, וזה בא לידי ביטוי אתמול.
הרי, דווקא דיברנו על השחקנים, אבל אני רוצה למשוך אותך לכיוון אורן עמיאל שהתחלנו לדבר עליו. איפה חלקו במה שקורה בתחילת העונה הזו?
חלקו בוודאי לא מבוטל, כמו שהיינו מעללים אותו עם הקבוצה את המטח. תשמע, אתה רואה...
אתמול, אדם אריאל מוציא, אתה צריך שלושה, ואדם אריאל מוציא חוץ.
כן, בכלל, שתי הכנסות כדור ברגע הכי מכיר של המשחק, בקושי מצליחים להכניס את הכדור.
הכנסות במרכאות, כן, לא בדיוק, זה לא בדיוק נכנס הכדור.
כן, לא נכנס ולא כדור ולא יצא כלום. ויוצאים מתאים אותי ממרכבים בלי תרגיל.
כן, אבל אורן עמיאל לא השם שהוא מכתיש שתי קליות עונשין, איך קוראים לו, אדמס. שתי קליות עונשין נכים אחריות, לא רק היום, גם בשבוע שעבר.
זהו, והפועל ירושלים בעצם ב-39 דקות וחצי בכל אחד מהמשחקים, כל הצטוב מהעונשין, 76%, ובחצי דקה האחרונה בשני המשחקים ביחד 2-8. עכשיו, זה לא ששלחו את איתי סגר חלילה בלי לפגוע או טון מייקר או לא יודע מי, שלחו לקו את האנשים שאורן עמיאל והפועל ירושלים היו רוצים שיהיו שם, אם זה היה קיל פטריק והיה גייטס, ואתמול היה אובה סואן, וכמובן ג'יילן אדמס, שבכלל הוא זה שהביא את ירושלים למצב שהיא בכלל יכולה לחשוב לנצח את המשחק, והם לא עומדים במתח והם מחתיים, ובמצבים האלה, אתה יודע, עכשיו...
תשמע רגע, ארלה. אמרנו בתחילת התוכנית, מאחר ואני ושרון משדרים הרבה את הליגה הספרדית, אז אני במקרה קצת מכיר יותר טוב את הליגה הספרדית מאשר רוב הצופים פה. והקבוצה הזאת אתמול, היא השנה בהרכב לא טוב, היא בעונה לא טובה, פתחה רע את העונה, היא בקושי ניצחה בשבוע שעבר את הפולנים 2-0 בבית. הפולנים אגב עשו אתמול תוצאה יוצאת מן הכלל, אומנם לא ניצחו, בקרשיאקה, ומי שחושב שבקלות, הפועל ירושלים כדי להיכנס למיקס הזה של ההמשכיות, צריכה לנצח לפחות את שני המשחקים עם הפולנים. זה לא יהיה קל, אני לא רואה את זה כל כך פשוט.
זה קטע די מצחיק. הרי הסיסמה, הסלוגן החדש של היורוליג, עם 34 מחזורים, זה every game matters, כל משחק קובע. וזה האמת שזה נכון, אנחנו גם רואים את זה באווירה, שסביב כל משחק, 9 משחקים בכל מחזור, 34 מחזורים, כל משחק קובע. וליגת האלופות שהצטמצמה ל6 מחזורים, לא כל משחק קובע. זאת אומרת, הפועל ירושלים הפסידה בבית את שני המשחקים הראשונים שלה, נשאר לה רק עוד אחד מהארבעה הבאים, וזה עדיין לא גומר לה את הסיפור, כי בגלל השיטה החדשה, כל שנה הרי ממתין שיטה חדשה ומוזרה בפני עצמה, אז המקום הראשון עולה אוטומטית לטופ 60, מקומות 2-3 הולכים לפליי אין. זה מה הסיכוי לעבור אותו?
כן, אבל יכול להיות שהיא תלך למקום רביעי. אם היא לא מנצחת פעמיים, כי לנצח בחוץ את הספרדים ואת הטורקים, השיקוי הוא יותר קטן.
נכון. והיא צריכה לנצח
פעמיים את הפולנים. עכשיו, הפולנים לא פריירים.
נכון, לכן ירושלים כדי למחוק רגע, נשאיר רגע בצד את מה שקרה עד עכשיו, ירושלים כדי לשרוד או לשמור על סיכוי לשרוד לאורך זמן, במפעל הזה צריכה לעבור את הפולנים בטבלה. זאת אומרת, לנצח אותם, בייסיקלי, ואז היא הולכת לפלאים. כמו שאתה אומר, לאור מה שהפולנים עשו עד עכשיו, וגם ובעיקר לאור מה שירושלים לא עשה עד עכשיו, אני לא בטוח שזה הולך לקרות.
כי פולנים הפסידו צמצום שני משחקי חוץ, וירושלים הפסידו בבית שני משחקי בית.
טוב, ארלה, תודה רבה.
תודה חברים.
אנחנו רוצים להמשיך, ואתה יודע, אנחנו מדקים את אוהדי הפועל ירושלים, אז בואו נשמח אותם, ובואו נדבר על מכבי תל אביב, כי לה יש צרות משלה. לפני שנדבר גם עם ארי, תכף ככה ננתח לקראת המשחק היום מול וילרבן. אור שקדי, וואלה ספורט, אהלן אור.
אהלן חברים, אני אעצור שנייה. ויקה, מה אתה היית עושה עם פטריק?
קליפטריק, אני חושב שהוא השחקן הכי טוב של הקבוצה.
דבר למיקרופון, צביקה, לא שומעים אותך.
קליפטריק זה ההחתמה הכי טובה, כשהחתימו את כל...
לא, אבל בתור מאמן, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא אומר.
אני לא יודע מה היה שם. אני לא יודע מה היה שם. אני גם כן לא מבטר.
אבל אם שחקן
אומר
לך משהו שאתה לא יכול
להתעלם
ממנו.
אז הוא לא ישחק. אצלי בטח.
את מי שאלת?
אצלי בטח.
את מי שאלת?
אני שאלתי במיוחד.
כן, לא, ברור.
אני לא יודע מה היה שם.
לא רק שהוא לא ישחק, לא בטוח שהוא נשאר בארץ.
כן, אבל אני לא יודע מה היה שם, וסביב כל הקבוצה שם, כל ההתנהלות שם על הספסל ועל הירידות והעליות והרכבים שם, יש דברים עוד לא ברורים, אני לא יודע, אתם צריכים לדווח.
טוב, בוא נדבר על מכבי תל אביב, הערב שקדי מול וילרבן בצוף.
מה הוא אמר לו? רגע, שקדי.
מה הוא אמר לו?
לא יודעים, זה רק שניים יודעים.
אוקיי.
אם היו יודעים, אני רואה שואל אותך. שקדי לקראת וילרבן, מכבי תל אביב, מה שנקרא עם הגב אל הקיר.
כן, משחק קריטי, כן, כבר מכבי מדברים על זה יותר מלא, משחק שהם חייבים לנצח.
הרלה אמר, יש 34 מחזורים ומשחקים עד הסוף.
משחקים, כן.
כן, זה נכון, זה קריטי.
יש 34 משחקים, אבל יש גם מומנטום. וברגע שאתה נכנס, חופר לעצמך איזה בור, שהבור הזה לא כולל רק משחק אחד מתוך ארבעה מול קבוצות חזקות באמת, אז אתה בבעיה. ויש גם איזשהו אווירה מסוימת. במכבי תל אביב מנסים, טוב, מדברים על זה שאולי האווירה השתנתה, מאיזו שיחה שהייתה במחצית, לאו דווקא עם ספרופולוס, בין השחקנים, שמנסים לקחת קצת יותר אחריות, והם משדרים אופטימיות שניתן לנצח את וילרבן. עכשיו אני אומר, זה קצת מצחיק, אם מסתכלים על סגל שחקנים של מכבי וסגל שחקנים של וילרבן, אני לא חושב שיש ספק שמכבי קבוצה יותר טובה מבחינת סגל שחקנים.
אבל וילרבן ניצחה את אלופת אירופה, עכשיו בא איך להסתדר?
היה 19, משהו מאוד מוזר קרה במשחק הזה, וילרבן ניצחה קודם כל לפני אלופת אירופה, שני משחקים מול שתי קבוצות הכי חלשות ביורוליג, ואז באה, והייתה בפיגור 19 נגד אנדולו, זה היה נראה משחק גדול.
אחרי המשחקים של אתמול התברר, גם אני כמוך חושב ששתי הקבוצות הכי חלשות ביורוליג, אבל שתיהם ניצחו אתמול. גם קזאן ניצחה אתמול, וגם אלבה ברלין ניצחה אתמול.
לא ניצחה
קזאן,
היא
ניצחה ג'לגיריס באמת חלשה, כן. כבר החליפה מאמן.
כן, ואלבה ברלין
הפתיע
מאוד את
וילרבן,
אבל גם שם במשבר, אבל בואו נדבר שנייה על וילרבן.
נכון.
היא לא קבוצה שמכבי תל אביב, אם תנצח אותה, זה יהיה איזה סנסציה. מכבי תל אביב, בכושר רגיל, אמורה להיות פיבוריטית בצרפת.
היא מגיעה
כאנדרדוג
בגלל איך
שהיא נראית. כן, בוא נדבר על וילרבן, בוא נרחיב על הקבוצה, על המאזינים. יש בה שני דברים וחצי מאוד מעניינים. הראשון זה אקס מקבי, קריס ג'ונס, שפתח את העונה נהדר. יש לה את האח, זה לא הקטע, זה האמצעי, קוסטס אנטטוקומפו, למשפחת אנטטוקומפו, שהיה עם...
השלישי מתוך ארבעה,
השלישי מתוך ארבעה, שזכה בעיקרון באליפות עם הלייקרס, אז עם לברון, שחקן מספר 11-12 בסגל, זה מבחינת העניין, ויש לה את הבעלים, טוני פארקר, אחד השחקנים האירופים הכי גדולים בכל הזמנים, שאח שלו, טי-ג'יי פארקר, הוא המאמן.
כן, ואח שלו השני מאמן את הנוער שלהם, אבל באמת
חונטה, ממש חונטה משפחתית שם.
וואי וואי, מה הם מקבלים שם מרדיו וילרבן?
אתם יודעים אגב שזה מאוד מקובל פעם בצרפת, השחקני עבר מעורבים בכדורסל, גם בוריס דיה, ניקולה וטור, החבר'ה האלה מחזירים בחזרה לכדורסל.
לא, אבל יש הבדל, יש הבדל. בוריס דיהו וניקולה בטום, לא, ניקולה בטום נמצא באמריקה, אבל הוא מאמץ שם משהו, אבל פארקר קנה את הקבוצה, וזה הקבוצה שלו. זה הקבוצה שלו, ודיהו הוא הג'נרל מנג'ר של קבוצה, כשכיר.
אבל בסופו של דבר, השחקני עבר האלה מעורבים בצד צד ניהולי, וזה דבר יפה, ואני רוצה, אבל בית וילרבן היא קבוצה ששנה שעברה גם הייתה מאוד מאוד...
אבל פארקר הוא היום גם הבעלות משותפת על קבוצת הכדורגל ליון.
נכון, של ליון, אם אני טועה.
כן, כן, של ליון, שזה העיר.
זה הולך להיות המשחק סופר מעניין, בעיקר בגלל קריס ג'ונס. הבן אדם הזה, אני חייב להגיד שוחרר שלו בצדק, ולאו דווקא בגלל שמי שמביאו, כי הוא פנה שעברה, הייתה אמורה להיות לשנת התחשנות במכבי תל אביב, ואני חושב שהוא עבר אותה בסדר, בסכן שלא נשחק בכלל ברמה הזאת. אנחנו רואים עכשיו את קינה נבן, אתה חובר אותה, אנחנו רואים את קריס ג'ונס, ואתה אומר, וואו, קריס ג'ונס היה הרבה יותר טוב ממנו. אז אני לא בטוח שקינה נבן תלוי במשך העונה מדהים, אבל קריס ג'ונס, כל פעם שקיבל את ההזדמנות שלו במכבי, היה בסדר גמור, וקשה מאוד לפרוח ליד מוביל בקין, הוא היה בסדר גמור, ומכבי תל אביב
אבל אני אגיד לך משהו, מכבי תל אביב בסופו של דבר הייתה מאוכזבת מהתוצאות של שנה שעברה, היא חשבה, יאניס חשב וחלק האחרים חשבו שקריס אבנס יביא שיפור בעמדת הרכז, מאוד קשה, כן יאנה וסליחה, מאוד קשה להתפתח כרכז ליד וילביקן, בטח לשחקן כמו אבנס שבא מחיפה, וגם לקריס ג'ונס שבא מאיפה שבא קודם. לא, בורס הספור ועוד קודם מלוקסמבורג ומכל זה. וזה מאוד מאוד קשה לשפוט את זה. אני זוכר בשנה שעברה באחד המשחקים, כשהיה תרגיל, וקריס ג'ונס היה צריך לתת את הכדור לווילביקן, והקבוצה השנייה... שמרה על וילביקן אוברפליי והוא לא קיבל את הכדור ובסוף קריס ג'ונס זרק לסל ועשה סל, הוא בא להתנצל במגרש ווילביקן למה לא מסר, אני מצטער שלא הצלחתי למסור לך.
טוב, אז מה לדעת לך שכן יסתה היום, מה גם קאבי תלב תנצח או שממשיכה הנפילה?
אני חייב להגיד דבר אחד, אם קאבי תל אביב תמשיכו להיראות ככה, כמו שהיא נראתה במחצית הראשונה נגד מילאנו, כמו שהיא נראתה נגד הכוכב האדום, אל תתפלו אם יהיה סוף שבוע סוער שם.
מה זה סוער?
סוער, מחכים ל-2:27 בלילה.
לא, אני לא מאמין עדיין שדבר כזה יכול לקרות, אבל יכול מאוד לקרות שאנחנו נצא לשמוע על שחקנים שמקבלים ניהור, שנמצאים בדרך חוטה, זה יכול לקרות, כי מכבי תל אביב שמה הרבה כסף השנה, והיא לא מתכוונת, אתה יודע, עבורים בתחילה, היא שמה הרבה כסף, כרגע אין לה, אבל היא כבר השקיעה את הכסף הזה, אז עכשיו היא לא תשקיע עוד כדי לתקן.
מכבי תל אביב הראתה מאוד רצינות רגע, כאשר היא הביאה את לסור במקום הפציעה של זיזי, זה מראה שהם השקיעו הרבה כסף ולקחו הרבה מאוד החלטות השקעות.
אני חושב שלא יהיה משחק כמו שראינו במשחקים הקודמים, מכבי יוכל פייט, אני לא בטוח שזה יפיק על
זה. אור שקדי, וואלה ספורט, תודה רבה. עכשיו זה הרגע שחיכיתי לו כל הערב, דבר קצת באמת, אתה יודע, שני מוחות. צביק אשר מצד אחד, ואני רוצה להגיד שלום מצד השני. אריה מליניאק, אהלן אריה, מה העניינים?
אהלן, שרון, צביקה, יוני, מה העניינים?
אהלן, מה קורה, אריה?
תשמע, אני החזקתי, אריה,
אני לא צריך הערב לנהל משחק, אז זה בסדר.
לא, אתה לא מתכונן, לא התכוננת לניהול?
אני מוכן.
החזקתי את יוני חזק חזק, את כל השאלות הקשות, עכשיו יש לו לשאול אותך לקראת המשחק היום. בבקשה, יוני.
צביקה, אריה, יקירי, אני שואל אותך שאלה נורא פשוטה.
פשוטה, כבר תיזהר.
כשמתחילים המשאלים...
כשהוא אומר פשוטה, כבר תיזהר.
לא, כשמתחילים המשאלים, היית מאמן ומאמן נבחרת, שני מאמנים פה יושבים. גם קבוצות, גם נבחרות, שמתחיל המשאלים על עתידו של המאמן, כמה קרובה עריפת ראשו?
אני, כרגיל, אני לא אענה לך, אבל...
אבל תודה על השאלה.
אבל אני אתן לך רמז.
נו.
הוא בצדק.
עוד, כן. עוד את קטש חופשי.
הבנתי אותך.
אז זה מתקרב, אתה אומר? אז רגע, מה...
אתם מבינים למה חיכיתי לאריה?
אבל זה גם טוב לגבי ירושלים.
אריה. נכון, נכון.
הבנתי.
עכשיו עוד צריך להחליט.
לא.
צביקה יחליט לאן זה הולך.
עכשיו, לא, עכשיו שאתם... שרון, אתה לא מבין. שאריה אומר שקטש בחופשי, זה כאילו נשברו הכלים.
לא, זה... אנשים לא זוכרים את זה, גרעת המאגר.
אנשים לא זוכרים את זה,
אבל כבר עברו שנים מאז, ונראה לי כבר אריה מסתכל על קטש אחרת. לא, לא, מסתכל על קטש אחרת.
יוני, תשתחרר, יוני.
אריה לא שוכח, אני מכיר אותו.
אריה, בוא נדבר על המשחק הערב. בוא נדבר על המשחק
הערב. את קטש ולהוציא חשבוניות.
בוא נדבר על המשחק הערב, אריה. מה מכבי תל אביב צריכה לעשות שונה כדי, עזוב לנצח, קודם כל להיראות כמו קבוצה שמכבי תל אביב רוצה להיות?
שרון, אני בעניין הזה, אני חושב כמו טוויקה, אני רואה את זה בהקשר הרבה יותר רחב. אני קושר לזה גם את הפועל ירושלים, ואני אומר לך, אני מודאג מאיך שקבוצות ישראל, עזוב מפסידים מנצחים, איך הקבוצות הישראליות נראות, איך הם הגיעו, באיזה מצב של הכנה.
לא, אבל פה צריך להוציא את הפועל חולון, שעושה...
לא, לא, אני מדבר על ירושלים.
לא, אמרת קבוצות ישראליות, אז בוא לא...
נכון,
קבוצות ישראליות שמגיע
להם. גם אילת,
גם אילת. גם אילת, הפועל חולון ואילת בסדר.
נכון, אבל אני מדבר על ירושלים, ומכבי תל אביב, זה המשקולת התמידה.
נכון.
אני אומר לך, מדאיג אותי, אנחנו, יכול להיות שאנחנו חיים בסרט, ואנחנו לא מבינים עד כמה חמור המצב של הכדורסל בישראל. לעצם העניין של וילרבן, תראה, קודם כל, אני, כשקיבלתי את הסדר של המשחקים, לא רק אני, כולנו, אנחנו כבר ראינו משהו בסביבות 6-1 אחרי 7 משחקים בערך.
לא, אתה ב-6-1 מגזין, כבר אמרתי לך ביום זה.
6-1 למכבי תל אביב או 1-6?
לא, 6-1 למכבי, 5-1 למכבי תל אביב.
5-1, 5-2. בסדר. אבל, כשאתה מסתכל גם עליך המשחק נראה, תראה, אתה הולך לשחק, נגד קבוצה שחזרה מול הרזולו ממינוס 15 בערך. עכשיו, גם אם תוביל עליהם 15, אחרי שהם חזרו נגד הרזולו, הם לא הרימו עדיין בשום מקרה. אתה, מקבי, היא בשני המשחקים האחרונים, אני יכול להגיד את ההכללה, היא בכלל לא הייתה במשחק. היא לא, לא רק שנפסידה, היא בכלל לא הייתה במשחק. נגד הכוכב האדום בבית, הם יכלו לשחק עד הבוקר, הם לא היו נצחים. ונגד מילאנו, זה היה משחק של 20-25, רק תגמר איזה. עכשיו תראה, אני מסתכל, שדה מצליקה, תשמע נתון, אני מסתכל, תקלתי קצת על המספרים. מי קיבל הכי הרבה דקות משחק לדעתך עד עכשיו מכבי בשלושת המשחקים?
ננלי.
נכון. מי השני, ברור?
מה?
סקוט
ווילבקין.
מי? אבל מי השלישי?
טוב, זה לא פייר, אי אפשר, כי לזורט לא שיחק במשחק הראשון.
לא, עזוב את זה, עזוב. אתה לא מאמין, ואני אומר לך...
ריינולדס,
לא. קלויארו.
כן, טוב.
אז מה זה אומר, אריה?
הוא עלה בחמישייה במילאנו.
נכון, ואני אומר, הבן אדם משחק 26 דקות במשחק.
לא עושה נקודה.
כן, עושה נקודה וחצי. עכשיו, תבין, בסוף, הרי צביקה מכיר את זה, בסוף אתה הולך עם מי שאתה תומך עליו. אקספרימנטים, עם מי שתחזיב וכל זה, הוא יעשה רק אחרי שהוא יהיה בטוח. עזוב את הליגה. הפער בין הליגה ליורוליג זה אחד הבעיות, כי אין לך בכלל שני מידע למה באמת אתה שווה. עכשיו, כשאתה הולך ומתחיל להסתבך, אתה הולך עם מי שבטוח, וברור לגמרי שלא הביאו את ננלי ואת ריינות וזה בשביל לשחק עם קלויארו, אבל בסוף חוזרים לברירת מחדל, והיום יכול להיות שהצטערו על זה גם ששחררו את קריצ'וט.
תראה, יש פה דברים, אחד ברמה האישית, ברמת התפקוד של השחקנים, ויש פה אחד במרכיב הקבוצתי. ובמרכיב הקבוצתי, שמדברים על הגנה וגם על התקפה, שאני ראיתי אתמול ארבעה משחקי יורוליג, וראיתי ביום שלשום או עוד שניים, אתה רואה שמכבי קבוצתית והגנה אין בכלל, כל איזה חוקים או התנהלויות, לפעמים מביאים דאבל אפ מהקו, לפעמים לא מביאים דאבל אפ, היציאה לפאזברק, היציאה לפאזברק היא בכלל לא מתוכננת. מי שראה אתמול את המשחק ברצלונה אולימפיאקוס, ראה שתי קבוצות שנמצאות אגב בכושר C, שתי קבוצות מאומנות, מי שראה מה עשה קלטס אתמול, איך הוא ניצח את המשחק, איך הוא מנהל את המשחק כרכז, מבין מה זה רכז, בלי שהוא עושה נקודות.
יפה, עכשיו תראה, כשאתה מסתכל על מכבי, ברור לגמרי שאחת הבעיות היא בעמדה אחת. יפתח זיו ואבנס, אין להם דקה ניסיון ביורולי, הם שניהם שחקנים עם כישרון, אבל כשאתה מביא שחקן ליד ווילבקין, אתה צריך פיגורה, כי הוא צריך גם לתת כבוד לשחקן שמוביל את הכדור, דרך אגב אותה בעיה הייתה עם ירושלים. עכשיו תראה, אתה מסתכל, למי אתה נותן היום בערב את המפתחות? הוא נמצא במלכוד, כי אתה לא יכול עוד פעם לחזור לזה שווילבקין יעביר כדורים בין הרגליים ויזרוק חצים מהזריקות של הקבוצה. לא, הם לא יגיעו לשום מקום בעניין הזה.
גם הקבוצות, אתה... האחרות, הקבוצות האחרות סימנו את ווילבקין, מסמים עליו. גם מסינה חרג מהמבנה שלו והלך על אישית קרוב על ווילבקין, וכל כדור נכון. שהוא קיבל בא עליו עזרה, בדיוק כמו שהמסע המאמן של הכוכב האדום.
נכון, עכשיו תסתכל, היום בערב הולכים לשחק נגד חוצה שיש לה 60% ל-2, זאת אומרת יהיה מתחת לסל של מכבי, הצרפתים תמיד קופצים לשמיים, ויש להם שחקנים של עזוב את הגבוה של 2.20, אבל
חלק זה גם ליפים בפסבקים,
אין בעיה, אבל אני אומר, הם ישחקו פנימה, אתה יודע מתי יתהפך פתאום, מה יתהפך? איפה המשחק במילאנו, בכלל להוציא את מכבי, איך מסינה? שיחקו רק פנימה. עכשיו, כשהם משחקים על ווילבקין, זה ברור, וזה מהלך שכל מאמן עושה. אני דרך אגב, אני לא אוהב לשחק יותר מדי על מיסמץ', כי קודם כל אתה מקלקל לעצמך.
נכון, אבל שתי המאמנים הלכו על זה, גם מסינה וגם המאמן רדוניץ' הסרבי.
כמעט מוגזם אפילו, אבל היום למכבי, עם כל הכבוד ללסור, ג'יז'יז היה נותן גוף. אין למכבי גוף מתחת לסל, והם הולכים לשחק היום פנימה. ואתה מבין, מהמצבים האלה, כשאמרת לא יוצאים לפאזבק. כאשר הזריקות, יש הרבה זריקות מתחת לסל.
שתי נקודות, אי אפשר לצאת לפאזבק, אין ריבאונד.
תגיד רגע, לפני שאני מאבד אתכם, שאלה, מליניאק, אתם הכנתם לרזולוציות שמאמני כדורסל בקושי
מליניאק. אבל אתה היית כתב כדורסל, איך אתה לא יודע?
בסדר, אבל בסדר, אבל הרגתם אותי שנייה.
את הדברים שהוא שכח, אתם לא למדתם.
חמש משתיים אמרת, אם זה 2 מ-5, ספרופולוס הולך?
את מי אתה שואל?
לא.
את שניכם?
אני, תראה, בסוף, צביקה יכול להגיד לך יותר טוב ממני, הוא מכיר את הסיפור הזה מכל הכיוונים. מה שהכי חשוב למכבי, זה המנויים, זה האוהדים. ואני רוצה להגיד לך, שכל זמן, שיכולים להגיד, ההנהלה, מישהו, בן שפדרמן, מה שהוא רוצה, כל זמן שהאוהדים יעמדו מאחורי ספרופולוס, הוא יכול לישום בשקט, זה לא אומר שהוא לא בצרות.
כן. טוב, אז אריה, מה יהיה היום?
גם אצל האוהדים כבר יש קצת נסיגה, כן. אבל עדיין חלק גדול בעדו.
רק אני רוצה את הניחוש של אריה לערב, או התחושה? הוא לא חשב על
זה. 5 ומטה לבילרבן.
בילרבן המנצחת. טוב, אריה מלינק, תודה רבה.
גם לכם.
ביי.
ביי.
חזרנו ואנחנו שווים לכדורגל שלנו, כאמור בסוף השבוע הקרוב תחזור ליגת העל, ואחד המשחקים המעניינים יהיה בשבת, בני סכנין מול ממסמך אשדוד, ואנחנו רוצים להגיד שלום וערב טוב למאמן בני סכנין, שרון מימר, אהלן שרון, ערב טוב.
אהלן, ערב טוב.
מה שלומך?
בסדר גמור.
נחת קצת בפגרה?
אנחנו הרבה, חשבנו הרבה, וגם עבדנו הרבה.
אז זהו, היה הרבה מה לחשוב, כי...
הפגרה באה לכם בזמן?
הכי זמן שיש.
אני לא יודע, אתה יודע, לפעמים...
זה נדע אחרי שבת.
בדיוק, אחרי הפסד, אתה רוצה לעלות כבר יום אחרי למשחק כדי לתקן, אבל בסדר, גם הפגרה נשתמש בה לטובה, נחזק את השחקנים, נצייר אנרגיות חדשות, ונבוא יותר מוכנים לאשדוד.
שרון, מה ההבדל בין בני סכנין של שלושת המשחקים הראשונים, מול שלוש הקבוצות הכי חזקות בליגה, מול, באמת, עשיתם שם מאזן מרשים, ואם לא ההפסד בדקה ה-92 מול מכבי חיפה, זה היה עוד יותר מרשים, לבין בני סכנין שראינו אחרי, גם ב-0-0 מול בני סכנין, גם, סליחה, מול הפועל ירושלים, גם במחזור האחרון, זה נראה כאילו שתי קבוצות שונות לגמרי.
אני חושב שצריך להבדיל בין הפועל ירושלים לנתניה, כי הפועל ירושלים באנו נגד קבוצה שסוגרת באמת ומצופפת ומחשה גם על קבוצות יותר חזקות ממש.
כן, היא משחקת 11 איש מאחורי הכדור.
נגד מכבי תל אביב, הם סרגו רק בדקה 85, ההבדל היה שלא הצלחנו להפקיע, ימנו 16 פעמים על השאר, ככה שההבדל היה גול קטן ואז היינו מדברים אחרת. נגד נתניה מבחינתי זה המשחק היחידי מבין החמישה, שבאמת לא באנו מרוכזים וב-12 דקות ספגנו שני שערים, וגרם למשחק ללכת למקום לא טוב מבחינתנו, לרדוף אחרי נתניה, שבא עם התלהבות, אתה יודע, עם החלפת מאמן. הצלחנו להפקיע שער אחד, לצערי ב-20 דקות האחרונות של המחצית הראשונה כן יכולנו להשוות ולא השבנו, וזהו, והמשחק
נגר
למקום לא טוב
מבחינתנו. תגיד, שרון, אשדוד, אתה יודע, היא לא העיפרון הכי מחודד בקלמר בעונה הזו, למרות שיש לה על הקווים מאמן שמוצג כפיגורה, ואולי הוא באמת כזה, אבל...
מחו שם חצי קבוצה, כן, יוני, רק נסים את הדברים.
כן, בסדר.
לא, אתה יודע. לא קשור למאמן.
זה לא שמחו חצי קבוצה למאמן.
כן, אבל כל ההתקפה...
רגע.
כל ההתקפה
שלו... והמאמן אמר שהוא לא ממשיך.
רגע, אבל אני שומע גם את רן בן שמעון, וגם את ג'קי, אנחנו נהיה בפלייאוף העליון, מאיפה הסדר הזאת?
בואו, אנחנו מדברים
על שומעים.
השאלה שלי לשרון היא כזו, אם אתה לא מנצח את אשדוד, אז אתה כבר הופך לאיזושהי קבוצה תחתית. השאלה, מה היעדים שלכם? מה אמרו לך בלבטים? מה אנחנו רוצים? פלייאוף עליון, להישאר בליגה? מה אמרו לך? שתספר להם שאתה יודע, הציפיות זה משהו שיכול להרוג אנשים. תגיד, מה אמרו לך?
לא הנהלה ולא אני דיברנו בינינו על ציפיות, אלא בנינו קבוצה בשקט ועשינו עבודה טובה בקיץ. אני חושב שיש פה קבוצה,
מה קשור לשקט אבל? מה הם רוצים ממך?
רגע, תן לי להסביר, אני אגיד לך, אני לא צריך את ההנהלה כדי להציב לעצמי ציפיות. אני חושב שהקבוצה
הזאת, מה הציפיות שלך?
היא יכולה להגיע לפלייאוף עליון, בנינו קבוצה טובה וחזקה, אבל אני צריך לעשות את זה במגרש השנה.
זאת אומרת, אם אתה תיאבק עד הדקה 90 נגד הירידה, נכשלת?
ברור, אין פה ספק שהקבוצה הזאת היא לא אמורה להיאבק על ירידה, אלא הקבוצה צריכה להיאבק על הפלייאוף העליון. זה לא יהיה קל, כי הליגה השנה, להבדיל משנים האחרונות, היא מאוד צפופה ומאוד שוויונית. אם תסתכלו על הטבלה, 8 קבוצות נמצאות באותו מקום, הבדל של נקודה. עדיין לא יודעים לאן פניהן מועדות, או לתחתית או לצמרת. אנחנו בסך הכל מחזור 5, אני חושב שרק אחרי מחזור 10 ואיך נדע, תדע כל קבוצה לאן פני המועדות, ונצטרך עכשיו בחמישה מחזורים האלה לקחת מספיק נקודות.
כמה החיסרון של מרואן קאבה משמעותי?
גם מרואן וגם ורן שכבר חודשיים בחוץ, הם שחקנים טובים שיכולים לעזור לנו, אבל כמו שאמרתי, יש לנו סגל מספיק טוב כדי שימלא את החסר, ואני מאמין שגם עם הסגל הזה אנחנו יכולים לעשות דברים
יותר. בכל זאת, קיבלת כמה שחקנים קצת יותר מאוחר, ועכשיו אולי השבוע, 10 ימים האלה, סייעו להם להיכנס לכושר. אתה יודע, כשבאים לפה ונכנסים לסגר 10 ימים, זה כל בספורטאי יורד בכושר, זה לא יעזור. כושר משחק, כושר חיים.
אתה יודע, אתה מכיר אותי מספיק זמן, אני לא אף פעם לא יושב
ומתרץ ומספר... לא, אני לא מחפש לתרץ. אתה מרגיש בעצמך מה המדדים של השחקנים.
מה שאתה אומר הוא מאוד נכון, אבל אני לא, אתה יודע, לא כולם מבינים את זה, מבירות משם מפנים, אנחנו החלפנו 15 שחקנים בסכנין, הפכנו את הקבוצה, הבאנו שחקנים חדשים, באמת, הפכנו את כל הקבוצה.
עד שהם מכירים אחד את השני, איך למסור, איך לקבל, מה הוא מסוגל.
זה לוקח זמן, אבל אנחנו עוד פעם, אין לנו זמן לתירוץ, יש לנו, אנחנו צריכים להביא תוצאות, ואנחנו לא...
זהו, אני רוצה להגיד לך משהו בקשר לתוצאות, שנייה, שרון, אני רוצה שאני רואה שאתה רוצה להגיד משהו, אבל רוצה להגיד לך משהו, אתה יודע, ממוצע חילופי המאמנים בסכנין ב5 שנים האחרונות, הוא 2 מאמנים בעונה. היו גם עונות של 4 ו-5, אבל הממוצע הוא 2, כי היו... השאלה, כמה אתה חושש למעמדך עם עוד 2-3 הפסדים?
קודם כל, מה שאמרת, אז אני שמח על עוד אתגר, לסיים עונה בסכנין, זה אתגר גדול, אולי לא פחות...
זה ממש אחד ההישגים הגדולים בתולדות הכדורגל
ישראל. נכון. האחרון שגמר עונה זה יוסי אבוקסיס, לא?
שהתחיל וגמר? אני צריך לראות אם היה דבר כזה. אולי לחמן ב-2004.
האחרון, לא. גמרקו היה.
לא, יש שלושה מאמנים שגמרו, יש שלושה מאמנים שגמרו עונה בסכנין.
שהתחילו וגמרו.
נו.
כן, מרקו, אלישע
ויוסי
אבוקסיס.
אלישע זה בתקופה, כן, הרבה לפני הרבה זמן.
אלישע לקח אותם לאירופה.
אז שרון, תענה ליוני?
לא, אני עד פעם, קודם כל אין לי חשש. מי שמתעסק בכדורגל מבין שזה חלק מהמשחק. אתה יודע, אנחנו מחזור 5 וכבר היה מפוטר לפנינו במקום בנתניה, שזה מועדון שלא נחשב מפטר מאמנים וכבר פיטר. אז ככה שזה לא מן הכלכלה של סכנין, אלא כל הכדורגל פה חי על יריות, אז בגלל זה לא מתעסקים בזה יותר מדי, אלא מתעסקים בעבודה, בלהביא תוצאות, לסדת...
יריות זה מילה מורכבת במגזר, תיזהר עם המילים האלו.
לא, כל הליגה, כל הכדורגל שלנו מורכב מיריות לצערי, הרבה אמוציות, שליפות, חבל כי זה לא תורם לכדורגל.
שרון מימר, מאמן בסכנין, תודה רבה שהצטרפת אלינו, שיהיה המון בהצלחה.
שיהיה בהצלחה.
תודה רבה חברים.
להתראות. טוב, עכשיו אנחנו רוצים לעבור לדרום אמריקה, והלילה כאמור, באמת, המון המון משחקים מדרום אמריקה, דיברנו על את המשחק של ארגנטינה מול פירו ב-2:30, וקולומביה מול אקוודור בחצות, כל השידורים כמובן בערוצי ספורט אחת, וגם יש לנו את המשחק בין ברזיל, סליחה, לברזיל לאורוגוואי, ומי שפרשן את המשחק הזה, ונדמה לי גם עוד איזשהו משחק, ולא, וכבר הלך לישון נדמה לי בצהריים, אורי אוזן, אהלן.
נכון, גם את קולומביה אקוודור שדיברת עליו.
גם קולומביה אקוודור, עד מתי ישנת היום?
האמת היא פחות...
הילדים נתנו לך לישון?
הילדים היו במסגרות.
השאלה היא לא מתי ישנת, מה אתה עושה עם כל הכסף? זה השאלה.
לא יודע באיזה ערוץ אתה עובד, יוני, אבל לא נראה לי ש...
בערוץ שלך.
הוא עושה את זה בשביל הנשמה. הוא עושה את זה בשביל הנשמה, בדיוק. לשם שמיים. בוא נדבר תכלס, בוא נדבר על המשחק המרכזי, ברזיל מאורוגוואי. סלווה ידידנו, עליו השלום, היה אומר שזה קרב בין שני כלבים גדולים. באמת בין שני כלבים גדולים. אבל אני רוצה דווקא להתחיל עם האורחת עם אורוגוואי, זה איזשהו סוף, אני חייב להגיד שזה טיפ-טיפה מזכיר לי, אולי בגרסה הדרום-אמריקאית של בלגיה, במובן הזה של סוף דור, רק שבניגוד לבלגיה, אורוגוואי כן השיגה משהו, אבל שוב, זה סוף דור, וזה מה שאנחנו רואים כרגע בנבחרת אורוגוואי.
סוף דור, וגם בעשרה משחקים האחרונים, הם ברזיל עם 8 ניצחונות, ופעמיים טקו, ברזיל בעצם עלו.
אבל צביקה לא מרוצה מהם, צביקה אומר שהם בנסיגה גדולה.
מברזיל?
לא, ברזיל ניימאר מזלזל, והפסידו לארגנטינה, שזה עבר ככה בשקט, ועשו רק תיקו, אז מה צביקה אומר? זה יש תוצאות, אתה מחפש תוצאות, יוני.
מה אתה רוצה לפתר לצביקה? אני לא מבין.
צבי, אני רוצה, יש לנו את אורי אוזן על הקו, באמת מומחה, אני רוצה שיסתור אותך, זה הכל.
הנה,
לא
פותר
אותה, אבל במוקדמות של דרום אמריקה, זה באמת, הברזילאים זה לא כוחות, הם לא מוצאים אף משחק, אבל... אני מסכים עם שרון שאורוגוואי הסיפור, כי זה באמת סוף דור, ולמרות שיש להם עדיין שחקני התקפה טובים, הם בשלושת המשחקים האחרונים הפקיעו רק שער אחד בניצחון על אקוודור, מול קולומביה 0-0, 3-0 לארגנטינה, הם לא מפקיעים הרבה, הם פתחו את המוקדמות בפעמיים 0-0 מול פרגוואי ונצואלה, ודווקא אתה יודע, הכוח שלהם היה אמור להיות התקפה, יש להם מאמן מצוין, אתה יודע גם הסיפור, וושינגטון טווארס, יהיה להם מאוד קשה, כי אני חושב שמול ברזיל וארגנטינה הם קיבלו אותם ברצף, זה רצף...
האורוגוואים לא גידלו בשנים האחרונות כוכבים כמו שהיו להם קודם.
זה דור, לא זה היה דור זהב, כן. לא בהתקפה,
כן, שזה אין גולים.
קיבלו את חוסה מריה חימנס, אבל הוא פצוע היום, ורונלד אראוחו בברצלונה שגם הוא פצוע, גודין עדיין במרכז ההגנה, קאסרס,
כן.
זה יודע, בלתי נקבע
אורי, אני רוצה ההגנה. לשאול אותך שאלה...
פדע שהיא... ולגע, הם גידלו כן. שחקן אחד, זה פדריקו ולוורדה, שהוא באמת עילוי,
נכון.
אבל בהתקפה אין מחליפים עדיין לסואר, אז כוון, יש ניצנים, אבל לא מספיק.
אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת, שהיא כללית, יש היום באמת, אחלה משחקים היום, זה כיף גדול, אני נורא אוהב את הכדורגל האמריקאי. גארי ליניקר, אגדה, כמובן, אנגליה, וגם היום מאוד מאוד בכיר בתקשורת האנגלית, תקשורת הספורט, צייץ שההישג של מסי, שהוא שבר את השיא של פלא עם 80 שערים בכדורגל הנבחרות האמריקאי, הוא מדהים עוד יותר, כי הוא נעשה בדרום אמריקה ולא באירופה. משמע שהמשחקים בדרום אמריקה יותר קשים. למה? כי בדרום אמריקה אתה משחק מול ברזיל ואורוגוואי, וגם קבוצות נבחרות חלשות, ובאירופה יהיה פרו לפעמים ומולדובה. אז איפה אתה במלחמה הזו בין דרום אמריקה לאירופה?
אני לא במלחמה, אני חושב שאפשר ליהנות גם מזה וגם מזה. אתה יודע, החיסרון בדרום אמריקה, שבטח עכשיו שרוב המשחקים משחקים רשמיים, שאתה משחק רק מול נבחרות, אין נבחרות כמו סן מרינו.
אורי.
דרך אגב, אבל הנבחרות האלה מתלוננים כל הזמן באירופה.
אתה לא מאמין מה קרה, אורי. שאלתי אותך שאלה ואין לי זמן. אתה תסלח לי, נכון?
לא, אז אני אסלח לך.
והלילה, 3:30, כאמור, ו-12.
מתחיל ב-12, קולומביה אקוודור.
ב-12 אני חושב.
אורי אוזן, תודה רבה לך. אהבה גדולה, אהבה גדולה.
יגמר הכדורסל, אני אעבור לזה.
לילה טוב.
אם לא תסלח...
איך תיקח?
דבר אליי, יוני, יש לנו פחות משלוש דקות.
טוב, חברים, אז נעשה את זה מהר, מהר, מהר. וזה רק אחד טקו איקס, הפרס הוא 6 מיליון. הפועל תל אביב ביתר ירושלים, שרון.
הפועל תל אביב ביתר, הפועל תל אביב.
אחד.
אחד. אני גם הולך על איקס. הפועל באר שבע, מכבי פתח תקווה, אני אתחיל באר שבע.
אחד.
באר שבע.
הלאה, עירוני קריית שמונה, הפועל חדרה.
איקס.
חדרה, אני מאוד מאוד אוהב את חדרה.
אני איקס. מכבי נתניה, מכבי תל אביב.
שתיים.
שתיים, מכבי תל אביב הולכת להתפוצץ עם 1-0.
אני הולך על 1. הפועל חיפה, הפועל נוף הגליל.
1.
1 גם. אחלה קבוצה יש הפועל שנה להפועל חיפה.
אני הולך על נוף הגליל. אשדוד, בני סכנין.
שרון עכשיו דיבר פה, זה אומר שהוא יפסיד. אני הולך על אשדוד.
גם אני הולך איתך.
איקס.
הפועל אום אל פחם, הפועל רמת גן, ירדנו ללאומית.
אום אל פחם, אני עם מוטי וניר.
אני גם.
יאללה, אני איתכם. הפועל רעננה, הפועל ראשון.
הפועל רעננה.
החליף המאמן, כן?
ראשון. אני הולך עם ראשון.
אז אני אלך, נעשה משולש, איקס. נס ציונה, ביתר תל אביב, בת ים.
נס ציונה, ביתר. בנס ציונה.
אוקיי, שרון?
אני גם, עם נס ציונה.
גם אני. אסטון וילה, וולפס.
אסטון וילה, וולפס בפתחת העונה לא טוב.
אחד.
אסטון וילה, אחד.
אחד, אני איתך, סאות'המפטון, לידס.
לידס, לידס, הגיע הזמן שהיא תתפוצץ, עוד לא התפוצצה מתחילת העונה, למרות שיש לה כמה שחקנים חסרים, אני הולך על לידס.
משחק חוץ, אני הולך על תיקו.
אני הולך על איקס.
ניוקאסל, טוטנהאם.
טוטנהאם, לפני שהכסף עוד לא הגיע לניוקאסל, חכו.
ניוקאסל, רק בכוח הכסף הם יעשו.
אבל היא תהיה מפלצת בסוף, אבל היא תהיה מפלצת.
לא, קשה שם לבנות מפלצות.
תקו, תקו, סלטה ויגו, סביליה, אנחנו הולכים לצועדי.
סלטה ויגו, בזכות קרפין ומוסטובוי.
יאללה, איך אני יכול עם נימוקים כאלו לא להצטרף אליך? סביליה. אז אני עם שרון. איטלקית, לאציו, אינטר.
אינטר,
אנחנו לא אוהבים את לאציו. קליארי, סמפדוריה.
סמפדוריה.
איקס.
אני הולך על הנצחון בית.
כן, יאללה.
אודינזה, בולוניה, משחק אחרון.
אודינזה, אחד.
גם אני הולך על אודינזה, אחד.
אם לא תסלח...
איך תיקח?
וזהו, אנחנו סיימנו את השבוע, צבי קשב, תודה רבה לך, יוני אלילי, תודה רבה, היה לי לעונג להתווכח איתך, שגם לכם סופה שניים, להתראות, ביי ביי, נתראה ביום ראשון.
ביי, שבת שלום.